little sunshine. All was over the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני י' ד' בתשרי, ערב חג הסוכות, זמן שמחתנו, תשפ"ב. מסכת ביצה, דפים חף וחף א'. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה. והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ערב חג הסוכות תשפ"ב. כתף כף החיים יש להרבות בצדקה בערב סוכות. ורבי חיים ויטל זצ"ל היה מחלק קופה לעניים בכל ערב סוכות, ויש טעם נכון מאוד על דרך האמת. ויום ההוא דקגרים, ערב חג הסוכות כדי להתנות לפני כניסת החג, איני בודל מנויי הסוכה כל בין השמשות של שבעת ימי החג, כדי שיהיה מותר להסירה מפני הגשמים, וכדי שלא יאסרו בטלטול ביום טוב ובשבת. וכתב הרמ"א בסימן תר"ש ל"ט סעיף ג' ולא יאכל ביום מחצות ואילך, כדי שיוכל בסוכה לתיאבון. כתב המשנה ברורה דהסכמת האחרונים שדינו ככל ערב שבת משעה עשירית. לפי שעונינו אין לאכול סעודה משעה 3:35. וכתב הלקט יושר בהלכות סוכה דרבו בעל תרומת הדשן לא היה ישן בערב סוכות בצהריים כדי שיוכל לישון לתיאבון בלילה, כי בסוכה השינה קובעת עיקר הדירה, רצונו לומר השינה חמורה מן האכילה. חובה מהתורה לאכול כזית פת ולכתחילה יותר מכביצה בסוכה, מתוך כוונה לקיים מצוות עשה זו של אכילת פת בלילה הראשון של חג הסוכות בסוכה, ושציוונו השם יתברך לשבת בסוכה, זכר ליציאת מצרים וזכר לענני כבוד שיקיפונו, אז להגן עלינו מפני החמה והגשם. יאכל הכזית תוך 2 דקות, ולכל הפחות תוך 4 דקות, תוך כדי אכילת פרס. וכתב הרמ"א שלא יאכל עד שיהיה לילה ודאי. וכתב ההליכות שלמה, יש לכוון בקידוש בברכת להישב בסוכה על הכזית פת שיוכל אחר כך ולא יפסיק בדיבור. וכך כותב הביור הלכה. מבואר שמי שלובש ציצית ולא כיוון לשם מצוות עשה, לא רק שלא קיים מצוות עשה, דאקיים אלן מצוות צריכות כוונה, אלא אף ביטל מצוות עשה, דאבי כאילו לבש דלת כנפות בלא ציצית. ואומנם במנחת שלמה פיקפק בזה, אכן לגבי סוכה הסיק שם, דיש לחוש לסברת הביור הלכה, וכל שלא כיוון לשם מצוות עשה דסוכה, אבי כאוכל חוץ לסוכה. הוא עדיין לגבי שינה, אם אינו מכוון, אבי כישן חוץ לסוכה, ויש להיזהר בזה הרבה. מצווה לאגוד את המינים בקשר גמור, דהיינו שני קשרים זה על גב זה משום נוי. כתב המשנה ברורה, דצריך לקנות הדלת מינים בקניין המועיל מדאורייתא מידת המקנה, ולפרוע אדמים למוכר. כך כותב מרן בסוף סימן תר"ן, צריך שייצא שדרו של לולב למעלה מהדס והערבה טפח, והוא לעיכובה, כותב כף החיים. ויש להזיר על זה מאוד, כיוון שמצוי שאין שמים לב לכך. והשלה הקדוש כותב, ראיתי בני עלייה מנשקים הסוכה בכניסתם וביציאתם. ואת דבריו מביא המשנה ברורה בסימן תע"ז סעיף קטן ה'. בכל יום ויום משבעת ימי החג הקריבו 2 אלים 14 כבשים ושעיר חטאת, והפרים פוחתים בכל יום אחד. ביום הראשון 13, ביום השני 12, עד שבהושענא רבה הקריבו 7 פרים, סך הכל 70 פרים לשבעת הימים. וסימן לזיכרון מספר הימים ועוד מספר הפרים הוא תמיד 14. צריך לשאול ולדרוש בכל יום טוב מהלכותיה, כדי איתה בסוף מסכת מגילה דף למד ב' משה תיקן להם לישראל, שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת והלכות חג בחג. ושואלים ודורשים בהלכות החג 30 יום קודם לכן. אנחנו בסייעת הדשמיה קיימנו זאת בתלמודנו במסכת סוכה. מסכתנו הקודמת, אותה חתמנו בכף דלת בהלול, תשפ"א. ערב זמן שמחתנו, חג הסוכות תשפ"ב. שמים אנו את פעמנו בשמחה ובטוב לבב אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעי עניין תלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כרגלינו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, על פי ספר החינוך, היום הזה מצווה תף קוף חף תת, שלא להשחית אל עני מאכל, שורש המצווה ידוע, שהוא כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהידבק בו, ומתוך כך תדבק בנו הטובה ונרחיק מכל דבר רע, מכל דבר השחתה, וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה אוהבים שלום ושמחים בטוב הבריות, ומקרבים אותם לתורה, ולא יאבדו אפילו גרגיר של חרדל בעולם, וייצר עליהם בכל אבדון והשחתה שיראו, ואם יוכלו להציל יצילו כל דבר מהשחית בכל כוחם, ולא כן הרשעים אחיהם של מזיקים שמחים בהשחתת עולם, והם המשחיתים את עצמם במידה שאדם מודד בה מודדים לו, כלומר, באו נדבק לעולם. וכעניין שכתוב בספר משלי פרק י' ז' פסוק ה', שמח לעד לא ינקה, ויחפץ בטוב ושמח בו נפשו בטוב תלין לעולם, זה ידוע ומפורסם. זוהי המצווה שלנו מתוך התורה שבכתב, והנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה, אלא פרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף י"ט במסכת ביצה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה באיזה אופן החלקו תנא קמא ורבי שמעון שזורי, אם מטבילים כלי בבין השמשות ביום חול, והתשובה, באופן שהיהודי רץ והוא מוכיח שיודע שצריך שיהיה ערף שמש, אבל מדובר כשבא לשאול על דבר אחר של רבי שמעון רואים שאינו בקי בזה, ועל כן אסור לו להטביל שמה יבוא להשתמש לפני הערף שמש. שאלה שנייה, לבית הלל מדוע מותר להביא עולת ראייה ביום טוב? אומרים התוספות, דורשים מהמילה להשם כל של השם, והיתר הוא משום שמתוך שהותרה שחיטה לצורך, הותרה אף שלא לצורך. שאלה שלישית, לבית הלל האם מותר להביא שלמים של נדר או נדבה והתשובה? בברית המבואר שמותר לבית הלל, אבל הוא לא אמר שאין להביא, ובאמת ישנה מחלוקת ברייתות בזה. שאלה רביעית, האם מותר להביא תודה ולחמה בערב חג המצות ובחג השבועות, ומדוע והתשובה? בערב חג המצות לא, כדי שלא להביא קודשים לבית הפסול, ובחג השבועות זה תלוי במחלוקת אם מקריבים נדרים ונדבות ביום טוב. שאלה חמישית, רבי שמעון אומר שקורבן שאינו בא בחג המצות אינו בא בשבועות וסוכות, במה הוא חולק עם תנא קמא? והתשובה, לתנא קמא עובר בבלטה אחר בג' רגלים, אף שלא כסדרם, ולרבי שמעון רק כסדרם, בכוונתו שמה שהתחייב לפני פסח, אם לא הביאו בשבועות וסוכות עובר עליו, ומה שלא התחייב לפני פסח, אינו חייב עד שיעברו עליו ג' רגלים כסדרן. שאלה האחרונה על דף י"ט הייתה, רב לזר ברב שמעון אומר שיכול להביא תודתו בסוכות, למה כוונתו ומדוע בתשובה? שיכול להביאו אף בחג עצמו, ומשום שמקריבים נדרים ונדבות ביום טוב ונקת חג הסוכות, לומר שהוא לבדו הקובע לעניין בעלתי אחר. אלה המוראי ורבותיי, תשובת לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף י"ט במסכת ביצה. וחי את מוראי ורבותיי, וחי את החי וראי ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע י"ד בתשרי תשפ"ב, ערב חג הסוכות, זמן שמחתנו תשפ"ב. עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו, כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, בערבי שבתות וימים טובים, בשני דפינו היומיים, דפים חף וחף א', במסכת ביצה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י"ט עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף. מן המילים רב לזר ברב שמעון אומר, מביא אדם תודתו בחג הסוכות. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. למדנו במשנה לאל בדף י"ט של בית שמאי, מביאים ביום טוב שלמים ואין סומכים עליהם משום איסור שבות שמשתמש בבעלי חיים, אבל לא עולות. כי נאמר בפסוק, לכם ודורשים ולא לגבוה. ולבית הלל מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם. לאולה ורבדה בר אבא, בין לבית שמאי ובין לבית הלל אין מקריבים נדרים ונדבות ביום טוב, כיוון שיכול להביאם לאחר זמן. ונחלקו בקורבנות חובה של המועד. לבית שמאי מותר רק שלמי חגיגה שנאמר בהם וחגות הם אותו, אבל אין סומכים עליהם. ולבית הלל מותר גם עולות ראייה. דכתיב ולא יראו פני ריקם וחוששים שמה יענס ולא יוכל להביא בשאר ימי החג, וגם סומכים עליהם על הקורבנות הללו. תניה למדנו בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל שאין מקריבים עולה של נדרים ונדבות ומקריבים שלמים של יום טוב, ונחלקו בשלמים של נדרים ונדבות ועולה של יום טוב, שלבית שמאי אין מקריבים ולבית הלל מקריבים, ומוכח שנדרים ונדבות שיש בהם אכילת אדיות קרבים ביום טוב. לאולה ורבדה ברעבה צריך לגרוס בברייתא שלא נחלקו על עולה ושלמים שאינם של יום טוב, שאין קרבים ביום טוב וחולקים רק על עולה של יום טוב. אמנם רב יוסף אמר שמצינו ברייתא אחרת שלכולי עלמא, אין מקריבים שלמים של נדרים ונדבות, ועל כוחך צריך לומר שמחלוקת התנאים היא של רבי שמעון בן אלעזר לדעת בית הלל מקריבים, ולתנא בברייתא לכולי עלמא אין מקריבים, ואולה סובר כמו התנא הזה. תניא שנינו בברייתא שלתנא קמא אין מביאים תודה בחג המצות בכל המועד מפני חמץ שבה. ופירש רבא דברי דרבי יצחק שהכוונה לי"ד בניסן יום הקרבת קורבן הפסח שמותר באכילת חמץ ומכל מקום אין מביאים משום שמביא את הלחם לבית הפסול. ולא בעצרת מפני שהוא יום טוב, והוא סובר שנדרים ונדבות אינם קריבים ביום טוב, אבל בכל המועד סוכות מביאים, ואם לא הביא עובר בבעלת האחר. לרבי שמעון, כפי שפירש אביי, אף מקריבים בכל המועד סוכות מכל מקום אם נדר אחרי הפסח, לא עובר בבעלת האחר עד אחרי חג הסוכות של שנה שנייה לנדרו, מפני שאינו עובר עד שיעברו שלוש רגלים כסדרן. ורב לזר ברב שמעון מביאים תודה גם ביום טוב של סוכות, ויוצא בו ידי חובת שלמי שמחה שבא מנדרים ונדבות ולא ידי חובת חגיגה, שכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. ומה שנקט רב לזר ברב שמעון דווקא סוכות, משום שבא לחדש עובר בבלטה אחר, גם אם נדר קודם חג הסוכות ועבר החג, שחג הסוכות הוא הגורם. תניא שנינו בברייתא לרבי שמעון צריך שלוש רגלים כסדרן שנאמר בפרשת חג הסוכות, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, אף על פי שהפסוק עוסק בענייני חג הסוכות, והיה די שיכתוב בחג המצות ובחג השבועות לחוד, אלא שבא ללמד שכדי לעבור בבלטה אחר, צריך שיעברו כל המועדים כסדרם. ולרב לזר ברב שמעון, אין צריך כסדרן, אלא כל שעבר חג הסוכות, עובר בבלטה אחר. לכך נכתב שינית בחג הסוכות, ללמד שהוא גורם לבלטה אחר. זה הסיכום של מה שלמדנו מהמשנה. עכשיו מבארת הגמרא את דברי רב לזר ברב שמעון בברייתא. רב לזר ברב שמעון אומר, מביא אדם תודתו בחג הסוכות. שואלת הגמרא, אימת, מתי בחג הסוכות? אילא אם נאמר שכוונה בחולו של מועד, היינו תנא קמא. אילו הם דברי תנא קמא שאמר שהתודה קריבה בחול המועד של סוכות, אז מה מוסיף רב לזר ברב שמעון על דבריו של תנא קמא? משיבה הגמרא, אלא בהכרח כוונתו של רב לזר ברב שמעון ביום טוב של סוכות, וכסבר רב לזר ברב שמעון, נדרים ונדבות קריבין ביום טוב, והוא חולק על תנא קמא הסובר שנדרים ונדבות אינם קריבים ביום טוב. ובכך נתבאר בברייתא הזו מחלוקת התנאים בדין נדרים ונדבות ביום טוב. ומכך שלא הביאה הגמרא אלא מדברי רב לזר ברב שמעון שסובר שנדרים ונדבות קריבים ביום טוב, מוכח ששאר התנאים בברייתא אינם סוברים כן. והיינו שגם רבי שמעון סובר כדעת תנא קמא שאינם קריבים ביום טוב. ככה תוספות בדיבור המתחיל רבי שמעון אומר. שואלת הגמרא, ומאחר וכוונת רב לזר ברב שמעון ליום טוב, מה ישנה, במה שונה חג הסוכות מחג השבועות דנקת בדבריו דווקא חג הסוכות? הרי גם ביום טוב של שבועות יכול להקריב את תודתו, בפסח לא, כי זה אסור בחמץ, וקורבן תודה בא יחד עם חלות חמץ, כפי שנתבאר בגמרא לאל. אבל למה נקת התנא דווקא חג הסוכות ולא נקת את חג השבועות? ככה קושייה על רב לזר ברב שמעון. משיבה הגמרא, רב לזר ברב שמעון לטעמי, רב לזר ברב שמעון לשיטתו אמר זאת. דתניא שנינו בברייתא במסכת ראש השנה בדף ד' עמוד ב', נאמר בתורה בדין ראיית פנים ברגל בספר דברים פרק ט"ז פסוק ט"ז בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ודרשו חכמים שם במסכת ראש השנה בדף ד' שכוונת הפסוק ללמדנו את הזמן שניתן לאיסור בעלתי אחר. וחולקים בכך התנאים. רבי שמעון אומר, לא יאמר, לא היה הפסוק צריך לפרט את חג הסוכות בפירוט הרגלים שריבו הכתוב מדבר? פסוק זה שבו חוזרת התורה ומפרטת את הרגלים אמור בעניין חג הסוכות, ואם כן די לפרט שוב את פסח ושבועות, מאחר ובתחילת הפסוק נאמר שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך, ודאי הרגל השלישי הוא סוכות המדובר בו עכשיו. ובחידושי הלכות הסביר שאין כוונת רשי שלא יאמר חג הסוכות כלל, אלא כוונתו שאין צריך להזכיר סוכות אלא יאמר בחג הזה, ואז נדע שהכוונה לסוכות שבו הפסוק מדבר, ולא עוד אלא שהיה לו להקדים ולומר בחג הזה ובחג המצות ובחג השבועות. למה הזכיר את חג הסוכות ובאחרונה? אם כן, יש לשאול למה נאמר חג הסוכות, אלא ודאי כוונת התורה לומר שזה חג הסוכות אחרון משלושת הרגלים בכדי לעבור עליו על בלת האחר. ועד שלא עברו פסח, עצרת וסוכות על פי הסדר הזה דווקא, אין עוברים עליו בבלת האחר. רב לזר ברב שמעון חולק על אביו ואומר שהטעם שהתורה שווה וכתבה חג הסוכות לומר שחג זה בלבד הוא הגורם לעבור בבלת האחר. כלומר שאין צריך שיעברו עליו שלושת הרגלים, אלא כל שעבר עליו חג הסוכות עובר בבלת האחר. גם אם נדר קודם סוכות וזהו הרגל הראשון שעובר עליו. ומעטה מבוארים דברי רב לזר ברב שמעון בברייתא הראשונה, שלכך נקט דווקא חג הסוכות, להורות שבו תלוי איסור בעלתי אחר. נמצא שרב לזר ברב שמעון חולק על תנא קמא בשתי הלכות, בדין נדרים ונדבות שלשיטתו קריבים ביום טוב, וגם בדין בעלתי אחר. ונשאלת השאלה, מניין לגמרא שרב לזר ברב שמעון חולק על תנא קמא גם בדין נדרים ונדבות, שמא רב לזר ברב שמעון מודה שנדרים ונדבות אינם קריבים ביום טוב, והוא לא חולק אלא בדין בעלתי אחר, שתנא קמא סובר שעובר בבעלתי אחר אחרי שעוברים שלושת הרגלים גם כשלא כסדרן, ורבי שמעון סובר שעובר בבלטה אחרי רק שעברו שלושת הרגלים כסדרן, ורב לזר ברב שמעון סובר שחג הסוכות הוא הגורם, שברגע שעבר חג הסוכות, גם אם הוא החג הראשון, כבר עובר בבלטה אחר. אז מניין שרב לזר ברב שמעון חולק גם בעניין של נדרים ונדבות אם קריבים ביום טוב או לא, שהוא עצמו סובר רב לזר ברב שמעון שנדרים ונדבות קריבים גם ביום טוב. אלא יש ליישב שמלשונו של רב לזר ברב שמעון אין שום משמעות שהוא חולק על תנא קמא בדין בלטה אחר ולהפך. מאחר ואמר, מביא אדם תודתו בחג הסוכות, וזה כלשון תנא קמא. אבל מביא אדם תודתו בחג הסוכות, משמע שסובר כמותו בדין בלטה אחר. אבל בדין נדרים ונדבות יש משמעות שחולקים, משום שרב לזר ברב שמעון אמר סתם, מביא אדם תודתו בחג הסוכות, ומשמע שאפילו ביום טוב. ואילו תנא קמא בהכרח כוונתו לכל המועד של סוכות, כי הרי אמר שאינו מביא בעצרת מפני שהוא יום טוב. ומעטה לאחר שנתברר שרב לזר ברב שמעון סובר שנדרים ונדבות קרבים ביום טוב, יש לדקדק מדוע נקת סוכות ולא עצרת, כפי שדקדקה הגמרא, בהכרח שחולק רב לזר ברב שמעון על תנא קמא גם בדין של בלטה אחר, והוא סובר שרק חג הסוכות הוא הגורם לעבור על בלטה אחר. ולמסקנה שחולק רב לזר ברב שמעון גם בדין בלטה אחר, דינו של רב לזר ברב שמעון הוא לאו דווקא בקורבן תודה שאינו קרב בפסח, אלא בכל קורבן שלמים שיש להקריבם לא יאוחר מחג הסוכות. הוא נקת קורבן תודה משום תנא קמא שדיבר בקורבן תודה. כך מפרש המהרש"א. עוד הערה אחת של הגאון מווילנה, הרי במחלוקת המשולשת הזו נחלקו רבי שמעון בר יוחאי, תנא קמא, ורב לזר ברב שמעון בנו של רבי שמעון בר יוחאי. הרי אמרו במסכת קידושין בדף ל"א עמוד ב' שבכלל חיוב מורה לאביו הוא איסור לסתור את דבריו, אז איך רב לזר ברב שמעון חולק על אביו? אומר הגר"א, מכל מקום שלא בפניו מותר לחלוק עליו. ואילו הבאר שבע כתב שהאיסור לסתור את דבריו נאמר רק בדברי חולין, אבל בדבר הלכה אין צריך לחלוק כבוד לאביו או לרבו שלא יסתור את דבריהם. כמו שכתב הראש, שתורת אמת היא ואין מחניפים בה לשום אדם. ממשיכה הגמרא לבאר דברי רב לזר ברב שמעון ויוצא בה בקורבן תודה משום חיובי שלמי שמחה ואינו יוצא בה משום חיוב שלמי חגיגה. שואלת הגמרא פשיטא, הרי דבר פשוט הוא שאינו יכול לצאת בקורבן תודה ידי חובת חגיגה, ולמה הוא צריך רב לזר ברב שמעון להשמיעו? שהרי חגיגה דבר שבחובה הוא, שכן נאמר בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק מ"א, וחגותם אותו חג להשם. וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין, כלומר מבהמת חולין שהיא שלו, ולא מדבר שהוא מחויב ועומד בו, כגון נדרים ונדבות שהוא מחויב ועומד בהם משום נדרו, וגם לא ממעות מעשר שני, שנמצא פורע את חובו בבהמה שנתקדשה כבר ואינה שלו. ובלשונו של המאירי, האח יפרע את חובו בקורבן שהוא זקוק להביאו מסיבה אחרת. בשיבה הגמרא לא צריכה לא הוצרח רב לזר ורב שמעון לומר זאת, אלא להשמיענו דאף אגב דה פריש, למרות שפירש ואמר הרי עליי תודה על מנת שאיצה בה ידי חגיגתי, ידי חובת קורבן חגיגה, אין מועילו התנאי ואינו יוצא בה ידי חגיגתו. ומביאה הגמרא ראיה לדין הזה, כדי בא ימיני כפי שמצינו ששאל רב שמעון בן לקיש מרב יוחנן, האומר הרי עליי תודה ואיצה בה ידי חובת שלמי חגיגה, האם מועילו התנאי ויוצא בה ידי חגיגתו או לא? ולאו דווקא שאמר ואצא בה, שזה לא לשון תנאי אלא תוספת פירוש לנדרו, אלא גם אם אמר לשון תנאי על מנת שאצא בה, מסתפקת הגמרא אם מועיל התנאי. כך ספק הגמרא לפי רש"י, אבל הרעבד חולק וסובר שאין דברי הגמרא אמורים אלא כשמפרש ואינו מתנה. אבל אם יתנה ודאי מועיל תנאו, כיוון שעל דעת כן נדר. כך גם כותב הרמב"ן, ולפי זה שורש הספק בגמרא, האם הלשון ואצא בה ידי חגיגה חשוב כתנאי או לא? שאם אינו כתנאי, ודאי אין בכוחו לצאת בה ידי חגיגתו, כי דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. ואם הוא תנאי, הרי לא נדר אלא כפי תנאו. וכעניין זה שאלו במי שנדר נזירות ואמר, הרי אני נזיר, והוסיף ואמר תנאי ואגלח, שאת הקורבנות שעליי להביא בגמר נזירותי ביום תגלחתי, אביא ממעות מעשר שני, מהו, מה דינו? האם מועיל לו תנאו ויוכל להביאם ממעות אלו, או שאין מועיל לו תנאו, וחייב להביא את קורבנותיו דווקא מן החולין? ונפרש שנתבאר בתורה בספר במדבר בפרשת נשוא שבסיום ימי הנזירות מביא הנזיר שלושה קורבנות, כבש לעולה, כבשה לחטאת ואי לשלמים, ואחרי כן הוא מגלח את צערו, והבאת קורבנות אלו בסיום הנזירות יחד עם התגלחת קרויה בלשון המשנה תגלחת, כאמור במסכת נזיר דף י"א עמוד ב'. וטעם הדבר כי עד עכשיו הייתה מצוות הנזיר לגדל פרע שיער ראשו, ועכשיו מצווה לגלחו, ולכך מכונה גמר הנזירות על שם התגלחת. כך מסביר החזון איש. וקורבנות אלו באים רק ממעות חולין ולא ממעות מעשר שני שיש בידו, כי כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. אמר לי ישיב רבי יוחנן רבי שמעון בן לקיש, שנודר להביא תודה ויתנה לצאת בידי חובת חגיגה, הרי הוא נדור ומחויב להביאה ואינו יוצא בידי חגיגתו. שכיוון שאמר הרי עליי תודה, מיד הוא מחויב להביא אותה, שהרי אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט. כאמור במסכת קידושין דף כוח עמוד ב', ושוב אינו יכול להתנות עליה, וכמו כן הנודר נזירות והתנה שיביא את קורבנות הדגלחת, ממעות מעשר שני, הרי הוא נזיר גמור ואינו מגלח, אינו מביא את קורבנותיו, ממעות מעשר שני אלא מן החולין, שכיוון שחל הנזירותו וחל חיוב הקורבנות להקדש, הרי אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט ואינו יכול לשוב ולהתנות עליהם. כלומר, שאמירה להקדש הרי היא חשובה כמו מעשה קניין אצל כל אדם, שכשם שלאחר מעשה קניין אי אפשר לחזור, כך הדין לאחר אמירה להקדש, ואפילו אם יתנה מיד בתוך כדי דיבור אינו מועיל, שאין חזרה בהקדש אפילו תוך כדי דיבור. כמבואר ברמב"ם בהלכות מעשה הקורבנות פרק ט"ו הלכה א'. ובזה עדיפה אמירה להקדש ממעשה קניין שניתן לחזור ממנו תוך כדי דיבור. כך מסביר המעריץ חיות בדעתו של רש"י, אבל השח והסמע סוברים שניתן לחזור מהקדש בתוך כדי דיבור. והבית יצחק כתב לחלק, שדווקא חזרה גמורה שעוקר את ההקדש ניתן לחזור בתוך כדי דיבור, אבל כאן שאינו עוקר לגמרי דבריו הראשונים, אי אפשר לחזור אף תוך כדי דיבור. ומדברי רש"י מבואר שאין הדברים אמורים אלא כשאמר תחילה הרי עליי, אבל אם אמר להפך, על מנת שיצא ידי חגיגה הרי עליי תודה, וכן בנזיר הוא אמר באופן הזה, כן הועיל לתנאי, שכן באופן זה שמקדים התנאי לאמירת ההקדש לא שייכת הסברה שאמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט. וכך גם משמע בסיפור שמיד אביא הגמרא, כך תוספות בדיבור המתחיל, נזיר ואינו מגלח. ובאופן הזה שהועיל התנאי מבאר הכסף משנה, ברמב"ם מלכות נזירות פרק ח' הלכה י"ד שיוצא בקורבן תודה ידי חגיגתו, כי התחייבותו מתחילה הייתה רק באופן הזה. מביאה הגמרא הלכה בה מבואר שיש חילוק בלשון התנאי בסדר אמירתו. והגמרא באה ללמד בכך על ההלכה הקודמת שגם בה יש את החילוק הזה, שמה שלא הועיל התנאי הוא רק כשהקדים ואמר הרי עליי תודה, וכן בנזיר, אבל אם הקדים התנאי ואמר אם אצא ידי חגיגתי הרי עליי תודה, וכן בנזיר הועיל התנאי. כך אומרים תוספות חכמי אנגליה. וכך גם משמע מהתוספות בדיבור המתחיל, נזיר ואינו מגלח. וזה כאמור כפי שיטת התוספות ורש"י, שהטעם שלא מועיל התנאי משום שאמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט, ולכן אם הקדים את התנאי, זה כן מועיל. ושוב נזכיר את שיטת הרמב"ן, שדברי רבי יוחנן נאמרו רק כשאינו אומר בלשון תנאי. וחידושו הוא, שבאופן זה שאמר הרי עליי תודה ואצא, אין בכך תנאי. כי זה לא לשון של תנאי, אבל אם היה אומר בלשון של תנאי, היה תנאו קיים. והנידון הזה שתביא עכשיו הגמרא, הוא ממש הנידון הקודם באיזה אופן יש במשמעות הלשון תנאי ובאיזה אופן לא. מספרת הגמרא, הוא גברה מעשה באדם אחד, אמר לו, הוא שאמר ליורשיו בצוואתו, ורש"י אומר שאדם זה מצווה מחמת מתאיה, והדין הזה מבואר בגמרא במסכת בבא בתרא בדף קנ"א עמוד ב', שדבריו אינם צריכים קניין אם מת לבסוף, ובלשון אחר נאמר על כך בגמרא שם, דברי שכיב מרא ככתובים וכמסורים דמו. מעשה באדם אחד שאמר ליורשיו בצוואתו, אבו לי, תנו לו 400 זוזי לפלוני, ולינסה ברתי, ויישא את ביתי, ומאחר ופלוני זה לא חפץ לשאת את ביתו, התעוררה השאלה אם צריך לתת לו את ה-400 הזוזים, כי שמה, הנישואין הם תנאי שיתנה בנתינת המעות. אמר אף פאפה, 400 זוזים שקי, ליקח, כלומר צריך ליתן לו, לאותו פלוני. וברתי, וביתו של אותו אדם שציווה לתת את ה-400 זוז, היא באה היא נסי, ואם ירצה יישאנה, היא באה היא לא נסי, ואם לא ירצה לא יישאנה. כיוון שאמירת ולין סיברתי שאמר אותו מצווה, אינה חשובה תנאי במתנת המעות, אלא הרי מתנה נוספת. ומסביר הראש יוסף, שזה לא ברור שבאופן הזה לא נתכוון המצווה לתנאי, אלא שמאחר שדברי שכיב מרא ככתובין וכמסורים הם ואינם צריכים קניין, ואיננו יודעים מה הייתה כוונתו, על כן מספק דנים שהכוונה למתנה נוספת, ורשאי להחזיק במעות אף שאינו נושא את ביתו, כיוון שאין מי שיכחישנו בטענת בריא. ומוסיף הראש יוסף שבמתנת בריא, גם אם היה מתנה בפירוש שהמתנה היא על מנת שישא את ביתי, היה התנאי בטל, משום שאחד ממשפטי התנאים הוא שיהיה התנאי קודם למעשה, כאמור במסכת גיטין דף עין ה' עמוד א', וכאן נתינת המעות קדמה לתנאי שישא את הבת. אבל בשכיב מרע, אם היה זה לשון תנאי, היה מועיל, כי אין צריך בו את משפטי התנאים. ובכך מבאר הראש יוסף מדוע רש"י מפרש שהמעשה היה בשכיב מרע, שכן בבריא, גם אם יתנה במפורש את התנאי, התנאי בטל. ואילו הראב"ד בהשגותיו מבאר שגם בבריא אין צריך בזה משפטי תנאים, כיוון שלא נעשה מעשה מיד, אלא רק אמר לתת לו. מפרשת הגמרא טעם, הטעם שאין הנישואין נחשבים תנאי למתנת המעות, משום דאמר בתחילה, אבו לי את ה-400 הזוזים, ואחר כך אמר לינסב את ביתי. אבל אם אמר לינסב את ביתי תחילה, ואחר כך אמר אבו לי את הזוזים, באופן זה הניסויים הרי הם תנאי למתנת המעות, ועל כן רק כי נסיב, רק אם יישא את הבת שקיל, יוכל לקחת את המעות. והיא לא נסיב אם הוא לא נושא את הבת, לא שקיל הוא לא יכול לקחת את המעות. והמאירי מוסיף ומבאר ששתי מתנות אלו, המעות והבת, יש בהם אחת שוודאי זכות למקבל, והיא מתנת המעות, ואחת מהן הנותן מסופק האם היא זכות למקבל או חובה עבורו, והיא הנישואין. אבל הנותן יש זכות שיקבלנה והוא מעוניין בכך, שבאופן זה אם מקדימו בלשונו את זו שהיא ודאי זכות למקבל, ואחר כך מזכיר את מה שאנחנו מסתפקים, את זו שהיא זכות נותן לו בוודאי וללא פיקפוק, ואת המסופקת נותן לו אם ירצה בה. אבל אם הזכיר בתחילה את המתנה המסופקת, עומדים את דעתו שלא נתן לו את המתנה שוודאי זכות היא למקבל, אלא אם כן יקבל את המסופקת, וזאת הועיל והנותן חפץ שהמקבל יקבל את המתנה המסופקת. שווה הגמרא לנידון שהובא לעיל בדין תנאי בדבר שבחובה, ומביאה המורה שאמר כדברי רבי יוחנן. אומרת הגמרא, יתיב ישב מריימר וכאמר להשמעת, הישב מריימר ואמר את השמועה הזו של האומר, הרי עליי קורבן תודה, ויצא בה ידי חגיגה, ידי חובת קורבן חגיגה, וכן אדם שנדר נזירות ואמר הרי אני נזיר, והוסיף ואמר תנאי, והגלח ממעות מעשר שני את הקורבנות שעליי להביא בגמר נזירותי, ביום תגלחתי אבי ממעות מעשר שני, משמי דנפשי, אמר זאת בשם עצמו ולא בלשון מסתפקת, אלא כהלכה פסוקה. האומר הרי עליי תודה, ויצא בידי חגיגה, הווה אומר שהוא נדר נדר והוא חייב להביא קורבן תודה, ואינה יוצא ידי חובתו של קורבן חגיגה. או הרי הוא נזיר ואינו מגלח. דהיינו את הקורבנות שהוא צריך להביא בגמר נזירותו, לא יכול להביא ממעות מעשר שני. אמר לי רבינה למרימר, תונח עם התניתולה, אתם כך שונים את השמועה הזו בשם עצמכם ולא בשם רבי יוחנן. אבל ענן, כדבאי מן ריש לקיש מרבי יוחנן, מתנינן לה. אנחנו שונים אותה בדרך שאלה ותשובה שריש לקיש שאל את רבי יוחנן את השאלה הזו, ואכן כך השיבו רבי יוחנן. עכשיו תבהר הגמרא דין סמיכה בקורבן חובה, והאם ניתן ללומדה מקורבן נדבה. מצוות סמיכה שנתפרשה בתורה בקורבנות עולה ושלמים, כנאמר, בקורבן עולה בספר ויקרא פרק א' אם עולה קורבנו ושמח ידו על ראש העולה, ובקורבן שלמים בפרק ג' בספר ויקרא ועם זבח שלמים קורבנו ושמח ידו על ראש קורבנו. מצווה הזו מדברת בקורבנות הבאים בנדבה, כפי שנאמר בתחילת העניין, אדם כי יקריב מכם קורבן שמשמע, כשירצה להקריב אינו מחויב בכך. כעת כאמור תבהר הגמרא דין סמיכה בקורבן חובה, והאם ניתן ללומדה מהפסוקים שנאמרו לגבי קורבן נדבה. מביאה הגמרא ברייתא בה נאמר מקור לחיוב סמיכה בעולת חובה. תני תנא קמיה דרבי יצחק בר אבא, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות לפני רבי יצחק בר אבא, את הברייתא הזו. נאמר ביום השמיני למילואים בספר ויקרא פרק ט' פסוק ט' ז', ויקרב את העולה ויעשה הקם משפט. ביום השמיני, החותם את שמונת ימי המילואים, נתחייבו להקריב שבעה קורבנות, עגל לחטאת והאי לעולה, משל אהרון, ועוד חמישה משל בני ישראל, שעיר עזים לחטאת, עגל וכבש לעולה, ושור ואי לשלמים כמבואר בתורה בפרשת שמיני. אם כן נאמר בפסוק ויקרב את העולה ויעשה הקם משפט, ועולה זו הייתה עולת חובה שהטילה כתוב על אהרון. אבל תוסות בדיבור המתחיל ויקרב מוכיחים שפסוק זה מדבר בעולה של בני ישראל, ומעשה עולתו של אהרון התפרש בפסוקים הקודמים. ורשי כאמור מפרש שעולה זו הייתה עולת חובה שהטילה כתוב על אהרון, כמו שנאמר, קח לך עגל בן בקר לחטאת והי לעולה, ובתורה לא מצינו שנתפרש שום דין בהקרבת עולת חובה. אם כן, מהי כוונת הכתוב כמשפט? בהכרח כוונת הכתוב כמשפט עולת נדבה המפורש בפרשת ויקרא. ואף שמצינו שנתפרשו דיני עולת חובה, זריקת הדמים וניתוח העברים בפסוקים לעיל בעולתו של אהרון, מכל מקום לא ניתן לפרש שכוונת המילה כמשפט לדינים הללו, מאחר וגם כאן הפסוק מדבר בעולתו של אהרון, לשיטת רשי. ולשיטת התוספות שהפסוק מדבר בעולת הציבור, יש ליישב שהלימוד הוא מהמילה כמשפט, שאם הכוונה לעולה שנתפרשה לאל היה לו לומר, ויעשה כראשונה, כשם שנאמר לעניין שעיר החטאת, וישחטאו ויחטאו כראשון, אבל כמשפט משמע כמשפט הנהוג תמיד, וזה אינו אלא כמשפט עולת נדבה שהיא עולה נוהגת תמיד, ולא כעולתו של אהרון שנתפרשה קודם שלא נהגה אלא ביום השמיני למילואים. כך מבאר הבאר בשדה. אם כן, חוזרים אל הגמרא שאומרת שכוונת הפסוק ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, כמשפט עולת נדבה המפורש בפרשת ויקרא. ולימד בכך הכתוב על עולת חובה שהיא טעונה סמיכה, כמו עולת נדבה שנתפרש בחיוב סמיכה. מעמידה הגמרא את הברית הזו כשיטת בית שמאי במשנתנו. הגמרא בסמוך דנה כדעת מי שנויה הברית הזו, האם כדעת בית שמאי הסוברים במשנתנו, שאין סומכים על שלמי חגיגה ביום טוב, או אף כדת בית הלל הסוברים שסומכים על שלמי חגיגה ביום טוב. ושורש הנידון הוא שבשלמי נדבה ובעולת נדבה נתפרש בתורה חיוב סמיכה. עכשיו יש לדון האם ניתן ללמוד קורבן חובה מקורבן נדבה, כן או לא. אם ניתן ללמוד, נמצא שבשלמי חובה ובעולת חובה יש חיוב סמיכה, וסומכים עליהם ביום טוב, אין צורך ללמוד דין זה מפסוק. אבל אם לא ניתן ללמוד קורבנות חובה מקורבנות נדבה, יוצא ששלמי חגיגה אין בהם סמיכה ולא סומכים עליהם ביום טוב, וכן לא ניתן לחייב סמיכה בעולת חובה אלא לידי לימוד מיוחד מפסוק. כך סברה הגמרא מתחילה, אבל הגמרא מנסה לדחות שמה גם אם לא לומדים קורבן חובה מקורבן נדבה וצריך פסוק ללמד סמיכה בעולת חובה, שייך לחייב סמיכה בשלמי חגיגה לידי לימוד שלמי חובה מעולת חובה. והאפשרות הזו נדחית מתחילה, עד שמסיקה הגמרא שניתן לומר כן שסמיכה בשלמי חובה למידים מעולת חובה, אבל הלימוד הוא לא מעולת חובה לבדה אלא ממנה ומשלמי נדבה יחד, כפי שהגמרא תבהר. אומרת הגמרא, אמר לי, אמר רב יצחק בר אבא לחכם ששנה לפניו את הברייתא, דאמר לחמני, מי שישאל אותך בשיטת מי נאמרה הברייתא הזו שלומדת חיוב סמיכה בעולת חובה מפסוק ולא על ידי בניין אב מעולת נדבה, ובניין אב הכוונה מה מצינו בנדבה שהיא עולה ותאונה סמיכה, אף חובה שהיא עולה כמותה תהיה תאונה סמיכה. ובניין אב היא מידה בתורה שהתורה תקצר ותרמוז במקצת על הכל, והכתוב יגלה ויפרש במקום אחד וממנו למידים בכל המקומות הדומים לו, ולכך נקרא בניין אב המלמד הוא כאב הלמידים ממנו יוצא יריחו. כך מסביר ההליכות עולם. אז מי שישאל אותך בשיטת מי נאמרה הברייתא הזו שלומדת חיוב סמיכה בעולת חובה מפסוק ולא על ידי בניין אב מעולת נדבה, אמור לו שברייתא הזו בשיטת בית שמאי, שאמרו במשנתנו מביאים שלמים ואין סומכים עליהם ביום טוב, שטעמם הוא משום דלא גמרי, הם לא לומדים חיוב סמיכה בשלמי חובה משלמי נדבה בבניין אב. בשלמי נדבה נתפרש חיוב הסמיכה במפורש בתורה כפי שנתבהר לעיל, וניתן ללמוד שלמי חובה מהם בבניין אב בדרך שנתבהרה, שכמו שמצינו בשלמי נדבה שהם שלמים וטעונים סמיכה, אף שלמי חובה שהם שלמים כמותם יהיו טעונים סמיכה. אבל סוברים בית שמאי שלא לומדים חיוב סמיכה בשלמי חובה משלמי נדבה בבניין אב, שכן יש לפרוח מה לקורבן נדבה שהוא מצוי, שבכל שעה שרוצה יכולו להתנדב ולהביא, מה שאין כן קורבן חובה שאינו מצוי, שאינו אלא בשעה שמתחייב בו, מתי שהתורה צוותה. ומכיוון שבית שמאי אינם לומדים שלמי חובה משלמי נדבה בבניין אב, לכך לשיטתם הסמיכה אינה דוחה יום טוב. ומטעם זה לשיטת בית שמאי אף אין ללמוד עולת חובה מעולת נדבה, ולפיכך הוזקקו לדרשה האמורה כדי לחייב עולת חובה בסמיכה. דהי בית הלל, כי אם תאמר שהברייתא בשיטת בית הלל נאמרה, מדוע הוזקקו לדרשה הזו? הרי מכיוון דגמרי שלמי חובה משלמי נדבה, מכיוון שבית הלל לומדים שלמי חובה בבניין אב משלמי נדבה, ומטעם זה סוברים בית הלל שיש סמיכה על שלמי חובה ביום טוב, אם כן חובת סמיכה בעולת חובה, נמי לא טיפה יקרא, גם כן לא תצטרך פסוק כדי לדעת שיש חובת סמיכה דגמרי, כי אפשר ללמוד זאת בבניין אב מעולת נדבה. ולכן ברור שהברייתא זו הולכת כשיטת בית שמאי. דוחה הגמרא ואומרת, וממאי דבית הלל שלמי חובה משלמי נדבה גמרי? מניין שטעמם של בית הלל במשנתנו שיש סמיכה על שלמי החובה זה משום שהם לומדים שלמי חובה משלמי נדבה בבניין אב, וממילא אף עולת חובה ילמדו מעולת נדבה. דילמה, מעולת חובה גמרי, שמא טעמם הוא משום שלומדים שלמי חובה מעולת חובה, כי מודים לבית שמאי שאין ללמוד חובה מנדבה, וממילא עולת חובה גופה, עולת חובה עצמה, בעיה קרא, צריכה פסוק לחייבה סמיכה. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל דילמה, שכוונת הגמרא שאם תאמר כפי הצד שדבר הנלמד מעקש חוזר ומלמד בבניין אב, יש לומר שבית הלל לומדים שלמי חובה מעולת חובה ואינם למידים חובה מנדבה, כי לא ניתן ללומדה מעולת נדבה. אם כן, ברייתא הזו שדורשת חיוב סמיכה בעולת חובה מהמילה כמשפט של בפסוק, הולכת גם כשיטת בית הלל. שואלת הגמרא על הדחייה הזו, איך ייתכן לומר שבית הלל לומדים שלמי חובה מעולת חובה ולא משלמי נדבה? מה ישנה משלמי נדבה דלא גמרי? מה שונה שלמי נדבה שלא לומדים מהם, משום שכן מצוין ושכיחים הם, מה שאין כן שלמי חובה שאינם אלא בשעה שמתחייב בהם על פי צו התורה? אם כן, אף מעולת חובה נמי לא גמרי, גם מעולת חובה אי אפשר ללמוד שלמי חובה, משום שגם בעולת חובה יש לפרוח, שכן עולה קריבה כולה כליל על המזבח, מה שאין כן שלמים נאכלים גם לכהנים וגם לבעלים. כלומר, הטעם לפרוח את הלימוד משלמי נדבה, זה בגלל שכן הם מצויים, הם יותר שכיחים. כל זמן שאדם רוצה, הוא יכול להתנדב את הקורבן. מה שאין כן, שלמי חובה. והטעם לפרוח את הלימוד מעולת חובה, הוא שכן כליל. עולה כליל על המזבח, מה שאין כן שלמים. ושני הטעמים הללו שקולים. ואם בית הלל לא לומדים משלמי נדבה משום ששלמי נדבה מצויים, אם כן גם מעולת חובה אינם יכולים ללמוד משום שעולת חובה היא כליל. אלא בהכרח שלשיטתם של בית הלל ניתן ללמוד משלמי נדבה. משום שהטעם שכן מצויים שהם שכיחים יותר זה לא סיבה לפרוח את הלימוד. וממילא גם הטעם שכן מצויים שהם שכיחים זה לא סיבה לפרוח את הלימוד של עולת חובה מעולת נדבה. ואינם צריכים פסוק לעולת חובה. ומעטה, בהכרח בית הלל לומדים את הסמיכה בשלמי חובה משלמי נדבה, ואם כן, גם הסמיכה בעולת חובה נלמדת מעולת נדבה. ושווים ומיושבים דברי רב יצחק ברבא, שהברייתא שלמדה את הסמיכה בעולת חובה, מהמילה בפסוק כמשפט, היא כבית שמאי. משיבה הגמרא ואומרת, לא, אלא לעולם הברייתא נאמרה גם בשיטת בית הלל. כי בית הלל מודים שלא ניתן ללמוד קורבן חובה בבניין אב מקורבן נדבה. משום שקורבן נדבה הוא מצוי, שכיח. ולכך חיוב סמיכה בעולת חובה נלמד מכם משפט. כפי שנתבהר לאל בדחיית הגמרא, ומטעם זה אף לא ניתן ללמוד שלמי חובה מעולת חובה. כי יש לפרוח שעולה, קורבן עולה, עולה כליל על המזבח, מה שאין כן קורבן שלמים שמתחלק בין המזבח הכהנים והבעלים. וכקושיית הגמרא לדחייה לאל. מה שבית הלל מחייבים סמיכה בשלמי חובה, זה משום שעתיה מביניה. בית הלל סוברים ששלמי חובה נלמדים בבניין אב מבין שניהם, משלמי נדבה ועולת חובה. ונסביר שבברייתא של רבי ישמעאל המופיעה בתורת כהנים על ספר ויקרא, מבואר שמידת בניין אב שהתורה נדרשת בה, תיתכן בשני אופנים. בניין אב מכתוב אחד ובניין אב משני כתובים. אופן הלימוד משני כתובים הוא בדרך הזו. תחילת הלימוד הוא מאחד מהפסוקים, בבניין אב כדרך בניין אב מכתוב אחד, ועל כך פורחים מחומרה שיש במלמד הזה, ומביאים ראיה מהמלמד השני שאין בו את החומרה הזו, ומכך מוכח שאין הטעם תלוי בחומרה הזו. שוב פורחים על המלמד השני מחומרה אחרת שיש בו, ושווים ומוכיחים מהמלמד הראשון שאין בו את החומרה הזו, ובהכרח אין טעם הדין תלוי בה. ועכשיו, מאחר ויש בשני המלמדים בכל אחד חומרה אחרת, לא ניתן ללמוד מכל אחד מהם. אבל משניהם יחד ניתן ללמוד על ידי מציאת הצד השווה בשניהם, שבהכרח בו תלויה סיבת הדין. וכך ניתן ללמוד משניהם לכל דבר שיש בו צד שווה זה. באופן הלימוד פה, במקרה שלנו הוא כך. מה מצינו שלמי נדבה שטעונים סמיכה, אף שלמי חובה שהם שלמים כמותם, טעונים סמיכה. ואם נפרוך ונשאל מה לשלמי נדבה שהם מצויים ושכיחים, והרי שלמי חובה אינם מצויים, אז עולת חובה תוכיח שאינה מצויה וטעונה סמיכה. יש ללמוד מכך שגם בשלמי חובה תהיה סמיכה, אף שאינם מצויים. ואם נפרוך ונשאל מה לעולת חובה שכן כליל עולה כליל על המזבח, מה שאין כן שלמי חובה שאינם עולים כליל על המזבח, אלא מתחלקים בין המזבח הכהנים והבעלים, שלמי נדבה יוכיחו שאף שאינם כליל טעונים סמיכה. יש ללמוד מכך שגם שלמי חובה יהיו טעונים סמיכה אף שאינם כליל על המזבח. ומאחר שלכל אחד יש חומרה אחרת, שלמי נדבה מצויים ואינם כליל, ועולת חובה כליל ואינה מצויה, ואף על פי כן נאמר חיוב סמיכה בשניהם, בהכרח אין הטעם תלוי לא בחומרה הזו ולא בחומרה הזו, אלא בטעם השווה בשניהם. והטעם השווה בשניהם, ששניהם קורבן יחיד וטעונים נסחים וחייבים סמיכה. ויש ללמוד מהם לכל קורבן הדומה להם בזה שהוא קורבן יחיד וטעון נסחים, שיהיה טעון גם סמיכה. ובאופן זה למידים בית הלל שלמי חובה מהם. ובית שמאי הסוברים שאין חיוב סמיכה בשלמי חובה, הטעם שלהם הוא שיש לפרוח על הלימוד הזה. מה להצד השווה שבהם שהם מצויים יותר משלמי חובה? שגם עולת חובה, אף שאינה מצויה כנדבה, מכל מקום מצויה יותר משלמי חובה. כי הרי יש עולת תמיד בכל יום, ועולות המוספים בשבת ובמועדים. ולמרות שזו פרחה קלה, על הצד השווה ניתן לפרוח גם פרחה קלה. כמבואר בגמרא במסכת חולין, דף קט"ו עמוד ב'. ובית הלל סוברים שזו פרחה קלה מדי, שלא ניתן לפרוח על ידה גם לא צד שווה. כך אומר החוכמת מנוח. שבה הגמרא לדברי רב יצחק ברבא ומקשה על דבריו. נתבהר בדברי רב יצחק ברבא שלדעת בית שמאי אין שלמי חובה חייבים בסמיכה כלל. מקשה הגמרא וסברי וכי סוברים בית שמאי ששלמי חובה לא באו אינם חייבים סמיכה כלל? והתניה, והלא שנינו בברייתא שנשנתה בעניין מחלוקת בית שמאי ובית הלל במשנתנו בדין סמיכה, אמר רבי יוסי לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הסמיכה עצמה בשלמי חובה שצריך לסמוך גם לפי שיטת בית שמאי, והלשון הזו שצריך, הכוונה שלכתחילה צריך ובדיעבד אם לא סמך יצא ידי חובה. אז אמר רבי יוסי לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הסמיכה עצמה בשלמי חובה שצריך לסמוך גם לפי שיטת בית שמאי, אלא על מה נחלקו? על תכף לסמיכה שחיטה. האם השחיטה צריכה להיות מיד לאחר הסמיכה? שכן מיד לאחר חיוב הסמיכה נאמר חיוב השחיטה, כגון וסמך ידו על ראש העולה ונרצה לו לחפר עליו ושחט את בן הבקר. שבית שמאי אומרים אינו צריך להקפיד שהשחיטה תהיה תמיד מיד לאחר הסמיכה, ועל כן יכולו לסמוך על השלמים בערב יום טוב, וממילא אין צורך להתיר ביום טוב את איסור השבות שיש בסמיכה, את איסור דרבנן לסמוך על ראש הקורבן בחג, ולכן הוא סומך בערב החג, ואת השחיטה עצמה הוא עושה בחג, ובית הלל אומרים צריך שתהיה השחיטה מיד לאחר הסמיכה, ומאחר שזמן שחיטת שלמים אלו הוא ביום טוב, גם הסמיכה היא דווקא ביום טוב. כי כיוון שהשחיטה מותרת היום, מותרת גם הסמיכה. הרי מבואר בדברי רבי יוסי שלבית שמאי יש חיוב סמיכה, אלא שאין צריך דווקא לעשות אותה סמוך לשחיטה, וקשה על רבי יצחק ברבא שאמר שלבית שמאי אין שלמי חובה צריכים סמיכה כלל. מתרצת הגמרא שזו מחלוקת הנאים בשיטת בית שמאי. והוא דאמר רבי יצחק ברבא הוא זה שאמר שלבית שמאי אין שלמי חובה טעונים סמיכה כלל, כי אי תנא, כשיטת התנא בברייתא בסמוך שאמר כן, דתניא, ששנינו בברייתא, אמר רבי יוסי ברבי יהודה לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על תכף לסמיכה שחיטה שצריך להקפיד על כך בקורבנות הטעונים סמיכה גם לפי בית שמאי, אלא על מה נחלקו? על הסמיכה עצמה, אם יש חיוב סמיכה בשלמי חובה, שבית שמאי אומרים אינו צריך לסמוך עליהם, ובית הלל אומרים צריך לסמוך עליהם. ורבי יצחק ברבא סובר כדברי רבי יוסי ברבי יהודה. מביאה הגמרא ברייתא בה מובא מעשה השייך למחלוקת בית שמאי ובית הלל במשנתנו, שממנו מהמעשה הזה לומדים שיש להיזהר להניח מקום לשלום, ולכמן יבואר עד היכן מגיע החיוב הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת חגיגה, מעשה בהלל הזקן שהביא את עולתו, עולת הראייה שלו בהגיעו, להיראות את פני השם בשלושת הרגלים, הביא את עולתו, את עולת הראייה שלו לעזרה כדי לסמוך עליה ביום טוב ולהקריבה, חברו עליו, התחברו יחד ובאו עליו תלמידי שמאי הזקן, שמאחר ושמאי רבם אוסר להקריב עולת ראייה ביום טוב, רצו למחות בו ולמונעו מלהקריבה. אמרו לו, מה טיבה של בהמה זו, כלומר לאיזה קורבן היא עומדת? הבין הלל מתוך הדברים שהם באים לקנטרו, דהיינו למחות בו ולמונעו מלהקריבה. ומרוב אינוותנותו שינה מפני השלום, שכן מותר לשנות מפני השלום, ויש אומרים שאף יש מצווה בדבר, כמבואר במסכת יבמות בדף סמכי עמוד ב', הוא דקדק לומר שמרוב אינוותנותו שינה, כי מפני השלום אין לשנות אלא בדבר שעבר, ולא בדבר ששייך עכשיו. ולפיכך כאן הוא משנה בעניין ששייך עתה, וזה לא הותר אלא מפני ענבה, שהענבה גדולה מהשלום בפרט הזה. כך מסביר הרב פעלים. אז אם כן, כשהם שאלו אותו מה טיבה של בהמה זו, לאיזה קורבן היא עומדת, שינה הלל הזקן מפני השלום ואמר להם, בהמה זו נקבה היא, והיא אינה כשירה לקורבן עולה, שאין העולה באה אלא מן הזכרים. ולזבחי שלמים של חג הביא עתיה. וגם שמאי מודה שמביאים שלמי חובה ביום טוב, גם מבואר במשנתנו, והוסיף הלל, וקשקש להם בזה נבא, כמו שהוא רוצה להראותם שהאמת אימו. ואכן הם האמינו לו, והלכו להם. וכותב המאירי שמכאן יש ללמוד שמפני השלום יש לשנות אפילו במקום שעשוי הדבר להתגלות. כי הרי כאן, הוא אמר להם שהיא נקיבה, ועשוי היה להתגלות שהוא זכר. בכל אופן לומדים מפה שמפני השלום יש לשנות אפילו במקום שעשוי הדבר להתגלות, ובלבד שכאשר יתגלה הדבר ששינה יהיה ניכר ששינה מפני השלום. מתוך שראו כך, נפלה קטטה בין תלמידי שמאי ותלמידי הלל על הדבר הזה, ואותו היום, בירושלמי הגרסה לאחר ימים, גברה ידם של בית שמאי על בית הלל, משום שאחר כך הבחינו שהוא זכר, ואמרו שהטעם שהלל לא הודע בפירוש שהוא זכר, משום שחזר בו מדברה והודע לדבריהם, ומאחר שמתבייש לומר שחוזר בו, אמר שהיא נקבה, ולא העלו על דעתם ששינה מפני השלום, ומשום שחשבו שהודע לדבריהם גברה ידם. אבל לאחר שראו את מעשיו של בבא בן בוטה, כפי שנלמד, הבינו שאם הלל חזר בו, לא ייתכן שבבא בן בוטה לא שמע מכך, אלא ודאי שמע את המעשה, והיה ברור לו שהלל לא חזר בו, ושינה בדבריו רק מפני השלום. אז אם כן, אותו היום גברה ידם של בית שמאי על בית הלל, וביקשו לקבוע הלכה כמותם שאין מקריבים עולת ראייה ביום טוב. היה שם זקן אחד, מתלמידי שמאי הזקן, ובבא בן בוטה שמו, שהיה יודע שהלכה כבית הלל בדין זה שעולת ראייה קריבה ביום טוב. ושלח והביא כל צון קידר, שהיו בירושלים, כל הצון המעולים שהיו בירושלים, צונם של בני קידר הוא מובחר, כפי שמתבאר מדברי הנביא שמתנבא על כך שהאומות ישרתו את ישראל לעתיד לבוא. ובתוך דבריו אומר הנביא ישעיה בפרק סמך, כל צון קידר יקבצו לך אילי נוויות, ישרתו נך, יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר. והיינו שהאומות יביאו לעם ישראל את הצון המעולה כדי להקריב מהם קורבנות בבית המקדש. אז הוא הביא את כל צון קידר שהיו בירושלים והעמידם בעזרה. לאו דווקא בעזרה אלא בהר הבית, כי הרי אין מביאים חולין בעזרה, אומרים התוספות בדיבור המתחיל והביא. ואמר כל מי שרוצה לסמוך על בהמה מצון זו ולהביאה לקורבן יבוא ויסמוך עליה. ועל ידי כך אותו היום גברה ידן של בית הלל על בית שמאי וקבעו הלכה כמותן בדין סמיכה ביום טוב. ונתקבל הדבר על דעת הכל ולא היה שם אדם שערער בדבר כלום. כלומר גם בית שמאי קיבלו את דברי בית הלל ועשו כמותם, כיוון שגברה ידם של בית הלל במעמד כולם. אבל במחלוקת של בית שמאי ובית הלל שלא מצינו שקבעו את ההלכה במעמד כולם, יכולים בית שמאי לעשות כדבריהם? מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה שוב לאחר המעשה הקודם. היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי בית הלל שהביא ביום טוב את עולתו לעזרה לסמוך עליה. מצאו תלמיד אחד מתלמידי בית שמאי ואמר לו, מה זו הסמיכה שדעתך לסמוך על הקורבן ולעבור על דברי בית שמאי? והרי אנחנו חלוקים עליכם ואוסרים לסמוך ביום טוב. ובא לקנטרו כדי למחות בו ולעני אותו מלסמוך. אמר לו אותו תלמיד של בית הלל באותה הדרך, מה זו שתיקה? כלומר, מדוע אינך שותק? היה לך לשתוק ואינך שותק. שיתקו בנזיפה והלך לו. תלמיד בית הלל שיתק את תלמיד בית שמאי בגערה והלך לו. אמר אביי הילקח, יש ללמוד מן המעשה הזה. אי צורבא מרבנן דאמר לחברי מילתא, תלמיד חכם שאמר לו חברו דבר של ריב, לא להדר לי מילתא תפי ממאי דאמר לחברי. לא ישיב לו דבר באריכות יתירה מכפי שעלה התחיל הריב עמו, אלא ישיב לו בקצרה על אותה הדרך בה התחיל מחרחר הריב. אבל לא ישתוק שלא יהיה נראה כמודל לדברי הקינטור, אומר החוכמת מנוח. וכפי שמצינו במעשה התלמידים הללו, דהיו שהוא תלמיד בית שמאי אמר לו לתלמיד בית הלל, מה זו סמיכה לקנטרו, וכמה הדר לי ישיב לו תלמיד בית הלל באותה הדרך, מה זו שתיקה, ולא הוסיף לו יותר מכך. הנה שתי הברייתות מלמדות שיש להניח מקום לשלום ולהימנע ממריבה. וברייתא זו מוסיפה לברייתא הקודמת, כי בברייתא הקודמת נתבהר שאם צריך לשנות מפני השלום ישנה. עכשיו מוסיפה הברייתא הזו שאם על כל פנים אינו רוצה לשנות, לא יוסיף על דברי המתחיל בריב, אלא יעננו באותה הדרך שהתחיל הלא, כדי שלא יבואו לידי מריבה. כך אומר המאירי. כאמור, בית שמאי ובית הלל נחלקו במשנתנו בדין הקרבת עולת ראייה ביום טוב. מביאה הגמרא ברייתא בה מתבהר טעם המחלוקת הזו מתוך דין ודברים שהיה בין בית שמאי ובית הלל בהלכה הזו. אומרת הגמרא תניא, נאמר בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת חגיגה, אמרו להם בית הלל לבית שמאי שיש ללמוד מקל וחומר שעולת ראייה קריבה ביום טוב, שערי. ומה במקום שאסור לעשות בו שום מלאכה לצורך הדיוט, דהיינו בשבת? מכל מקום מותר לעשות בו מלאכה לגבוה, שהרי מקריבים בשבת קורבנות תמידים ומוספים. מקום שמותר לאדיוט, יום טוב שמותר לעשות בו מלאכת אוכל נפש לצורך האדם, אינו דין שמותר לגבוה, אם לא מסתבר שיהיה מותר לעשות בו מלאכה לצורך גבוה, ולהקריב בו כל צורכי אכילת המזבח ואף עולת ראייה? פורחים בית שמאי את הקל וחומר, אמרו להם בית שמאי, לבית הלל נדרים ונדבות יוכיחו שאין ללמוד צורך גבוה מצורך אדיוט, שכן מותר ביום טוב לעשות מלאכת אוכל נפש לצורך הדיוט, ואף על פי כן אסור להקריב בו שלמי נדרים ונדבות לצורך גבוה, וכל שכן עולות שאין בהם כלל אכילת הדיוט. משיבים בית הלל ומעמידים כן את הקל וחומר, אמרו להם בית הלל, אין לפרוח את הקל וחומר מכוח דין נדרים ונדבות, שכן מה לנדרים ונדבות שאין קבוע להם זמן ברגל דווקא, אלא אפשר להביאם כל ימות השנה, ועל כן אין להתירם ביום טוב על ידי קל וחומר מצורך הדיוט. אבל תאמר את הקל וחומר הזה בעולת ראייה שקבוע לה זמן ברגל בחג, שאם הותרה ביום טוב השחיטה להדיוט, כל שכן שהותרה בקורבן עולה זה. שווים בית שמאי ודוחים את דברי בית הלל. אמרו להם בית שמאי, אף זו עולת ראייה אין קבוע לזמן דווקא ביום טוב, אלא זמנה כל ימי הרגל. דתנן, כך שנינו במשנה במסכת חגיגה בדף ט' עמוד א' בדין שלמי חגיגה. מי שלא חג, מי שלא הביא שלמי חגיגה ביום טוב ראשון של חג, הרי הוא חוגג והולך כל הרגל כולו, מביאם באחד משאר ימי הרגל. שאף על פי שעיקר מצוותם הוא ביום הראשון, יש להם תשלומים כל ימות הרגל. ואף ביום טוב האחרון של חג, דהיינו שמיני עצרת, אם יראה כך בחג הסוכות, אם הוא לא יקריב עד שמיני עצרת את קורבן חגיגה, הוא מקריב בשמיני עצרת, ומכך שזמן הקרבת שלמי החגיגה הוא כל הרגל, יש ללמוד שאף עולת ראייה שהיא חובת הרגל כמו החגיגה, זמנה כל הרגל, ואם כן, הרי כנדרים ונדבות שאין קבוע להם זמן ביום טוב ואינם קריבים ביום טוב. שווים בית הלל וכן מעמידים את הקל וחומר. אמרו להם בית הלל, לא כן הוא, אלא אף זו גם עולת ראייה קבוע לזמן. דתנן, שנינו במשנה שם במסכת חגיגה בדף ת' עמוד א', עבר הרגל ולא חג, עבר הרגל ולא הביא את קורבנות החג, אינו חייב באחריותו של הקורבן להביאו לאחר הרגל, כי אין לו תקנה להשלים את חובתו, ועל כן נחשבת עולת ראייה שזמנה קבוע ביום טוב, משום שאין לו לדחותה לימי חול המועד שמה יפשע או יאנס, ולא יביאנה בהם ושוב לא יוכל להביאה. דהיינו שעולת ראייה נחשבת זמנה קבוע ביום טוב מן התורה, כי הרי מתירים בית הלל הקרבתה ביום טוב מכוח הקל וחומר מחמת הסברה הזו, משום שיש לחוש שמה יפשע או יאנס בימי חול המועד ולא יביאנה. לאחר שנדחו דברי בית שמי, ושב הקל וחומר למקומו, חוזרים בית שמי ודוחים את דברי בית הלל מכוח פסוק. אמרו להם בית שמי, ולא כבר נאמר בספר שמות פרק י' ב' פסוק ת' ז', אך אשר יאחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. שפסוק זהו המקור להתר מלך את אוכל נפש ביום טוב, יש לדרוש את המילה לכם, ולא לגבוה. ללמד שלא הותרה מלאכה, אלא לצורך אכילה שלכם, ולא לצורך אכילת גבוה. ועל כן יש לאסור הקרבת עולת ראייה. משיבים בית הלל, אמרו להם בית הלל, ולא כבר נאמר בספר ויקרא פרק ח' ג' פסוק מ' א', וחגותם אותו חג להשם. והרמב״ם והרמב״ן מפרשים שהכוונה לפסוק, עצרת להשם אלוקיך. מפסוק זה למדים להתיר הקרבת שלמי חגיגה ביום טוב. כמבואר במסכת חגיגה בדף ת', ומכך שהוסיף הכתוב וכתב, להשם, יש לרבות שכל הקרבה דלהשם, שכל הקרבה שהיא להשם מקריבים ביום טוב, והיינו הפעולת ראייה. ובלבד שתהיה דומה לחגיגה, שיהיה זמנה קבוע ברגל כמותה, ולכן לא מרבים מזה נדרים ונדבות. וכפי שהתבהר לאלן בהמשך הסוגיה. מסיים את הברייתא ומפרשת את דעת בית הלל, שואלת הברייתא אם כן שבית הלל אינה ממעטים הקרבת עולת ראייה ביום טוב מהמילה לכם, מה תלמוד לומר לכם? מה מלמדנו הכתוב באומרו לכם? משיבה הברייתא כתוב מלמדנו לכם, לצורך שלכם בלבד הותרה מלאכת אוכל נפש, ולא לצורך קוטים, לא הותרה מלאכת אוכל נפש ביום טוב אלא עבור ישראל ששומר מצוות של יום טוב, ואפילו ישראל שאינו מאמין שהתירה התורה מלאכת אוכל נפש ביום טוב, דינו כנוכרי שלא הותר לעשות מלאכת אוכל נפש עבורו. כך אומר הרדווז, וכן לכם הותרה ולא הנצרך לכלבים. והברייתא ממשיכה ומביאה את דברי אבא שאול שחולק על תנא קמא ושונה את הקל וחומר שאמרו בית הלל לבית שמאי באופן אחר. אבא שאול אומרה בלשון אחרת, אבא שאול אמר את הקל וחומר של בית הלל שנזכר בברייתא לעיל, בלשון אחר ממה שאמרו תנא קמא. אותו קל וחומר בלשון אחר. אמרו בית הלל לבית שמאי ולא דברים קל וחומר. ומה במקום שקירתך סתומה, קירת רבך פתוחה? במקום שקירתך פתוחה אינו דין שקירת רבך פתוחה? ודרך משל אמרו כן, קירה היא סוג של תנור שיש לה בית קיבול להנחת שתי קדירות לבשל בהם. וניתן להניח עליה קדירות רק כשהיא פתוחה. וזה משל על היתר או איסור עשיית מלאכות לצורך אכילה וכוונת הקל וחומר? ומה השבת שמלאכות לצורכי אכילתך אסורות? לעומת זאת לצורכי גבוה מותרות? יום טוב שמלאכות לצורכי אכילתך מותרות, ודאי שלצורכי גבוה היו מותרות, וגם נדרים ונדבות. ומוסיפים בית הלל, סברה לדבר. וכן בדין להתיר מלאכה לצורך גבוה מכוח דיני יום טוב עצמו, גם בלא ההוכחה משבת. שכך ראוי הוא, שלא יהיה שולחנך מלא על ידי שהותר לך עשיית מלאכה ביום טוב לצורך אכילתך, ושולחן רבך, דהיינו המזבח, ריקן, רק ממאכל הבא משלך, על כן ודאי הותרה בו גם הקרבת עולת ראייה לצורך גבוה, וגם נדרים ונדבות. שכשם ששולחנך מלא במיני תפשילים, כך ראוי ששולחן רבך יהיה מלא במיני תפשילים, והיינו עולת ראייה ונדרים ונדבות. כך מסביר השיטה המקובצת, שואלת הגמרא במייקה מפלגי. במה נחלקו תנא קמא ואבא שאול? הרי שניים מודים שנחלקו בית הלל ובית שמאי בדין עולת ראייה, אלא שכל אחד שנה את המסע ומתן ביניהם באופן אחר. משיבה הגמרא, מר סבר אבא שאול סבר שנדרים ונדבות קריבים ביום טוב לדעת בית הלל. ועל כן, הוא לא המשיך לפרש שבית שמאי השיבו לבית הלל מכוח דין נדרים ונדבות שאינם קריבים כפי שאמר תנא קמא. כי הרי הם כן קריבים לדעת בית הלל. ומר סבר, תנא קמא סבר, אין נדרים ונדבות קריבים ביום טוב אף לדעת בית הלל, ועל כן פירש שבית שמאי ישיבו לבית הלל מכוח נדרים ונדבות שאינם קריבים ביום טוב. מביאה הגמרא כמה נידונים השייכים לדין נדרים ונדבות אין קריבים ביום טוב, ותחילה מבארת שדין נדרים ונדבות אין קריבים ביום טוב זה דין מן התורה. אומרת הגמרא, אמר רב הונא לדברי האומר נדרים ונדבות אין קריבים ביום טוב, לא תימא אל תאמר שמדאורייתא מח זכה זו, שמן התורה הרי הם ראויים להקרבה, כי הריבוי להשם כל דל להשם משמעותו גם נדרים ונדבות שניתנים להקרבה ביום טוב, שממנו ריבו בית הלל בברייתא לעיל שמותר להקריב גם עולת ראייה ביום טוב, ורק רבנן ודגזרי בהו, רק חכמים גזרו בנדרים ונדבות שלא להקריבם ביום טוב משום גזירה, שמא ישעה אדם את קורבנותיו במשך השנה עד הרגל כדי שיהיה לו בשר מצוי ברגל, ושמא כשיבוא המועד יערה לו אונס וממילא יאחר את נדרו ויעבור בבלת האחר, ולכך אסרו חכמים להקריבם ביום טוב כדי שלא יבוא להשעותם. על כך אומר רב הונא, אל תאמר כן, לא זו הסיבה, אלא לשיטה האוסרת הקרבת נדרים ונדבות ביום טוב, אפילו מדאורייתא נמי לא חזו. גם מדאורייתא הם אסורים בהקרבה, גם מדאורייתא הם לא ראויים להקרבה, משום שהריבוי להשם, כל דה להשם, מרבה דווקא קורבן הדומה לחגיגה שבה מדבר הפסוק, וחגותם אותו חג להשם. והכוונה לעולת ראייה שזמנה קבוע ברגל כקורבן חגיגה, אבל לא לנדרים ונדבות שאין זמנם קבוע ברגל. ומוכיח רבונה את דבריו, דה שהרי שתי הלחם, דחובת היום נינו, חובת היום של חג השבועות של עצרת, בערב חג השבועות לוקח שני עשרונים סולת חיטים מהתבואה החדשה של ארץ ישראל ואופה ממנה שתי חלות, ובחג השבועות מניפן יחד עם שני כבשים חיים ומקטיר אימורי שני הכבשים, ושאר הבשר נאכל הכהנים ואחת משתי החלות נוטל הכהן הגדול, והשנייה מתחלקת לכל המשמרות. אז אם כן, שתי הלחם שזה חובת היום של עצרת של חג השבועות, ולקה למגזר, ולא שייך לגזור בהם, שמה ישעה אותם עד הרגל, כי הלא אינן ראויות לבוא קודם הרגל, ואף על פי כן אפייתן אינה דוחה לא את השבת ולא את היום טוב. כי הועיל וניתן להפותם מערב יום טוב, אז הופים אותם בערב יום טוב. ובהכרח הטעם הוא שלא נתרבה מהלימוד של וחגותם אותו חג להשם, אלא רק הדומה לחגיגה שזמן שחיטתה קבוע ברגל, ולא ניתן להקדימה או להכרה. ושתי הלחם ניתן להפותן מערב יום טוב, כי אם נתרבו מלהשם אף נדרים ונדבות שאין זמנם קבוע ולא נאסרו אלא מדרבנן, משום שמה ישעה. ובשתי הלחם לא שייך את החשש של שמה ישעה, והיה צריך להתיר את אפייתן. ולכאורה יש לשאול מה ראיה משתי הלחם, הרי אפייתם אינה אלא מכשירי מצווה. כמבואר במסכת שבת בדף קוף למד א', וייתכן שלכך אינה דוחה יום טוב, אבל נדרים ונדבות, שהקרבתם היא המצווה עצמה, היא כן תדחה יום טוב. התשובה היא שהנידון עם נדרים ונדבות קרבים מן התורה או לא, מתבהר מדברי התוספות במסכת שבת בדף כ"ד עמוד ב', בדיבור המתחיל לפי, האם עיקר השחיטה לצורך גבוה וכהנים ובעלים משולחן גבוה זוכים, או עיקר השחיטה גם לצורך הדיות וממילא, הרי זה ככל שחיטה שהותרה ביום טוב, אף לצורך כזית אחד של בשר. מוכיח רבונה משתי הלחם, שכיוון שאין לו אוסרה משום שמה ישעה, בהכרח איסורה מן התורה, משום שעיקר אפייתם, רק לצורך גבוה, שכן אם אפיית שתי הלחם עיקרה גם לצורך הדיות, היא הייתה מותרת, כמו כל אפייה לצורך אוכל נפש. וממילא גם נדרים ונדבות יש להחשיב שעיקר שחיטתם לצורך גבוה ולאסור מן התורה. עכשיו מסתפקת הגמרא בדין נדרים ונדבות, אין קרבים ביום טוב, מה הדין אם עבר ושחט בדיעבד? דיבה אלו הסתפקו בני הישיבה. לדברי האומר, נדרים ונדבות אין קרבים ביום טוב, אם עבר ושחט ביום טוב, מהי? מה דינו לעניין זריקת אדם? ומבואר מדברי רש"י שנידון הגמרא הוא רק לגבי זריקת אדם, אבל הכתרת האימורים פשוט שאסורה ויקטירו אותה במוצאי יום טוב. ולכאורה החילוק בין הכתרה לזריקת אדם, כי בהכתרה יש מלאכה דאורייתא, אבל הזריקה אינה אסורה אלא משום שבות, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. ואז יש לומר שמותרת כי אין שבות במקדש, או שמא לא התירו שבות במקדש באופן שעבר ועשה שלא כדין. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בנידון הזה. רב אמר זורק את הדם על המזבח על מנת להתיר בשר באכילה בכדי שיהיה מותר לאכול את הבשר. כלומר, אם הבשר קיים, ממילא יש בזריקה צורך אוכל נפש, והוא זורק את הדם. ואם הבשר אינו קיים, לא יזרוק. רבא בר אבונה אמר זורק את הדם אפילו רק על מנת להקטיר את האימורים של הקורבן לערב, שהוא צורך הכשר הקורבן, שכל זמן שלא נזרק אדם לא ניתן להקטירם, וכל שכן אם הבשר קיים שיש בזריקה צורך אוכל נפש, וכיוון שאי אפשר לזרוק את אדם בלילה, לכן זורק ביום. אבל הכתרת האימורים שקשרה כל הלילה ימתין עד הלילה ויקטירם. שואלת הגמרא מהי בעיניי ומה ההבדל בין רבא לרבא בר אבונה? משיבה הגמרא איכא בעיניי הוא ההבדל ביניהם הוא כשנטמע בשר הקורבן ונאסר באכילה או כשאבד הבשר. לרבא לא זריק לא זורקים את הדם כי זריקת הדם בשבת ויום טוב אסורה מדרבנן משום שהיא מכשירה את הקורבן. והרי זה כמתקן ולא הותרה אלא לצורך אכילת הבשר ביום טוב. אבל לרבא בר אבונה זריק זורקים את הדם גם כשאין בשר. ואף על פי שאין בזריקה צורך ליום טוב עצמו, אלא היא באה רק להכשיר את האימורים להכתרה בלילה, הרי היא מותרת ביום טוב ואין לה אוסרה משום שבות. שואלת הגמרא על רבא בר אבונה מברייתא, מי טיבי יקשו בני הישיבה על דברי רבא בר אבונה ששנינו בברייתא שני כבשי עצרת, שהם שלמי ציבור הבאים בחג השבועות יחד עם שתי הלחם שדינם להישחט לשם שלמי ציבור בעצרת, אם אירה ששחטן שלא לשמן אלא לשם עולה, או אפילו ששחטן לשמן אלא ששחטן בין לפני זמנן קודם עצרת אחרי שכבר הופרשו לשם כבשי עצרת, ובין לאחר זמנן לאחר עצרת, והדין הוא בכל הקורבנות שהם נשחטו שלא לשמן, או שנשחטו לשמן ושלא בזמנן, כשרים להיקרב ונאכלים, אלא שלא יצאו בהם הבעלים ידי חובתם. כמבואר במשנה בתחילת מסכת צבחים בדף ב' עמוד א', אילכך אדם יזרק והבשר יאכל לכהנים. ואם הייתה שבת שחל עצרת בשבת, לא יזרוק את הדם, כי אין הזריקה מכשירה את הבשר לאכילה בשבת, שהרי אסור לבשלו או לצלותו בשבת. וכל שאין בזריקה משום צורך היום, הרי אסורה משום שבות. ואף שעל ידי מניעת הזריקה נעקרות שלוש מצוות עשה מן התורה, מצוות זריקה, מצוות הכתרה ומצוות אכילת קודשים, יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה. בשבע אל תעשה. כך רש"י במסכת יבמות בדף צדי עמוד ב'. ואם לא שאל והלך וזרק את הדם שלו כדין, הורצה זריקתו כשרה ועלה הקורבן לרצון על מנת להקטיר אימורים לערב, כלומר ויקטיר את האימורים במוצאי שבת, ולא בשבת. וכוונת רש"י לומר שלשון הברייתא על מנת להקטיר קשה, כי הקורבן עלה לרצון, בין אם יקטיר האימורים לערב ובין אם לא יקטיר, שכן ההקטרה אינה פוסלת את הקורבן. ואם כוונת התנא שאחר שנזרק אדם יכול להקטיר האימורים לערב, מדוע נקט רק את ההקטרה ולא נקט גם את אכילת הבשר? לכן ביאר רש"י שאכן כאן אין זה תנאי להרצאת אדם, אלא כוונת התנא להורות שאף שעלה הקורבן לרצון, אין דינו כעולת שבת הקריבה בשבת שהקטרתה דוחה שבת, אלא הקטרתו אינה דוחה שבת ותעשה רק במוצאי שבת, כיוון שסוף סוף קורבן זה אינו דוחה שבת. כך מסביר התולדות יעקב. מפרש את הגמרא את הקושייה מהברייתא. נאמר בברייתא שאם זרק בשבת הורצה, ומבואר שרק בדיעבד שכבר זרק אין כן הורצה, אבל לכתחילה לא יזרוק את הדם בשבת, כי הבשר לא יהיה ראוי לאכילה בו ביום ולא הותרה הזריקה לצורך הקטרת האימורים בערב. בישלמה לרב הניחא, הברייתא מובנת לדעת רב הסובר שאם אין הזריקה מכשירה את האכילה בו ביום הרי אסורה משום שבות, אלא לרבא ברבונה שהתיר את הזריקה אפילו לצורך הקטרת האימורים בלילה. קשיא, קשה מדברי הברייתא שאסרה את הזריקה בשבת על אף שמקטירים את האימורים במוצאי שבת. מסיקה הגמרא ואומרת קשיא, אכן קשה הדבר. ועכשיו מביאה הגמרא אפשרות כן לתרץ את הקושיה על רבא ברבונה, והיא באה איתה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, שייני שבות שונה איסור שבות של שבת משבות של יום טוב, שבשבת לא התירו איסור שבות של זריקת אדם שאין בצורך היום, וביום טוב כן התירו, כיוון שהחמירו חכמים באיסוריהם בשבת יותר מביום טוב. דברים האסורים מדי רבנן בשבת וביום טוב נקראים שבות שחכמים גזרו לשבות מדברים הללו, כאמור בגמרא לקמן דף למד זין עמוד א', והיינו דברים שאין בהם מלאכה ואסרום חכמים משום שדומים למלאכה, או שמא יבואו לעשות מלאכה. והסמיכו חכמים את איסורם על מה שנאמר בתורה בציווי שמירת השבת, תשבות. ומטעם זה קראו את האיסורים הללו בשם שבות. ומסביר החתם סופר ששני הלשונות כאן חולקים, האם שייך לומר שהחמירו בשבת יותר מיום טוב. הלשון הראשון שסיים את קושיית הגמרא בקשיא, שנשארה קושייה על רבא ברבונה, סובר כדברי הגמרא בתחילת המסכת בדף ב' עמוד ב', שיום טוב שהוא קל יותר משבת, יש להחמיר בו יותר כדי שלא יזלזלו בו. ועל כן לא ניתן ליישב שיחמירו בשבת יותר מביום טוב. מביאה הגמרא נידון נוסף השייך לאיסור הקרבת נדרים ונדבות ביום טוב. אומרת הגמרא, באי מיני שאל רב אביה סבא מרבונה, בהמה שחציה של נוכרי וחציה של ישראל. כלומר חלק מהבהמה של נוכרי וחלק של ישראל, ולאו דווקא חציה ממש, אלא אפילו אין לה ישראל בה אלא כזית. כפי שמתבאר מהגמרא להלן שאומרת על אופן זה, שאי אפשר לחזית בשר בלא שחיטה. רב אביה לא הסתפק באדם הצריך לחזית בשר לסעודת יום טוב, האם לשחוט את הבהמה למרות ששאר הבשר יאכל בחול ואין יותר לעשות מלאכה ביום טוב לצורך חול, משום שבאופן זה פשוט שהשחיטה מותרת, כי השחיטה עצמה היא לצורך יום טוב. שר אין לו עכשיו צורך בשחיטה למחר, ורק מאחר ויש בבהמה יותר מכזית בשר, נמצא שממילא השחיטה מועילה גם לצורך חול. אבל לא זאת תכלית השחיטה. אבל בבהמת שותפות עם נוכרי, הרי יש לנוכרי צורך בבשר לעצמו כמו צורכו של ישראל, ונמצא שהשחיטה היא לצורך שניהם. ולכן מסתפק ברב אביה שמא כיוון שמלאכה לצורך נוכרי אסורה, תיאסר השחיטה משום שיש בה גם צורך לנוכרי. אף ששחיטה לצורך אוכל נפש של ישראל לבדו מותרת. אם כן, באי מיני רב אביה סבא מרבונה, שאל רב אביה סבא את רבונה, בהמה שחציה של נוכרי וחציה של ישראל, מהו לשוחטה ביום טוב? כי הלא מלאכה לצורך אוכל נפש של נוכרי אסורה ביום טוב, כפי שהתבהר לאל בדף כ עמוד ב', שיש מיעוט לכם ולא לנוכרים. ולכך יש להסתפק בבהמה הזו, האם שחיטתה מותרת משום צורך אוכל נפש מחמת חציה השייך לישראל, או שמאחר והשחיטה מועילה אף לחלק של הנוכרי, אין לה עתירה. אמר לה, ישיב לו רבונה לרב אביה, מותר לשוחטה ביום טוב משום חציה השייך לישראל. ובגמרא להלן יבואר התם. אמר לרב אביה לרבונה, וחימה בין דין זה של בהמה משותפת לישראל ונוכרי שמותר לשוחטה ביום טוב מפני חלקו של ישראל, לנדרים ונדבות של שלמים שיש בהם חלק גבוה וחלק אדיוט, ואסור לשוחטם ביום טוב מפני החלק של גבוה שנתמעט מהמילה לכם, לכם ולא לגבוה, ולא הותרה שחיטתם מפני החלק של האדיוט. ואין לומר שרבונה התיר רק לפי מי שסובר שנדרים ונדבות קרבים ביום טוב, שכן מכך שרבונה השיב מותר בסתם ולא פירש שמותר רק לפי השיטה הסוברת שנדרים ונדבות קרבים ביום טוב, יש לדקדק שהיתר הוא לפי כל השיטות. כך מסביר הרשב"א. אומרת הגמרא, התעלם רבונה משאלתו של רב אביה סבא, ואמר לי, אורווה פרח, ראה אורווה פורח למעלה באוויר, כלומר, הוא השיח את דעתו לדבר אחר שלא מעניין שאלתו. ורבינו חננאל מפרש אורווה פרח, שזה לשון גנאי ופחיתות, כלומר, זו דעת נערים המשחקים באורווים. כי נפה, כאשר יצא רב אביה, אמר לי, רבא ברי, רבא בנו של רבונה לרבונה, איש זה ששאל אותך מנדרים ונדבות, לאו עינו וחיו עינו, רב אבי הסבא דמשתבח לי מר בגבי דגבר הרבא הוא, שאתה משתבח בו שהוא אדם גדול, ואם כן למה דחית אותו עד שהלך לו בכלימה? אמר לי ישיב רבונה לבנו, ומה העביד לי, מה אעשה לו? אני היום לא עלינו במצב של חולי, שיום זה היה יום טוב, אומר רשי, ורבונה דרש לרבים ונחלה מתורך עד הרשע. וקורא אני על עצמי את הפסוק בשיר השירים פרק ב' פסוק א', סמכוני בהשישות, רפדוני בתפוחים כחולת אהבה אני. כלומר, אבו לי סעודה ואסעד את ליבי ואתחזק מחוליי. השישות היינו גביעי יין או סולת נקייה, ומבקש שיסמכו ויחזקו בהם. וכן המשך הפסוק רפדוני בתפוחים הוא מעניין זה שמבקש שיציעו את מיטתו סביב בתפוחים לריח טוב כדרך החולים. ורבונה קרא את המקרא הזה על עצמו, כי אף חוליו היה חולי אהבה שנחלש מתורך העבודה באהבת השם. וכוונת רבונה בפסוק הזה שהחולה מתורך העבודה בעבודת השם שנתעסק בדברים רוחניים, צריך סעד בהשישות ותפוחים, כלומר משתה ודברים גופניים. כך מסביר הבית יהודה. ובעודי במצב זה, אומר רבונה לבנו, באי מיני שאל אותי רב אבי הסבא מילתא דבעיא תמא. דבר הדורש טעם ומצריך מחשבה ועיון, ומאחר ולא היה בכוחי לעיין בדבר מפאת חולשתי, דחיתיו מפניי. כך כותב המאירי ללמוד מסוגייתנו, לעולם יהיה אדם נזר שלא להכביד במסע ומתן על תלמיד חכם שהוא רואה הוא חלוש. אם מצד חולי, מצד שטרח אותו היום בישיבה, או בדרשיו, אם עשה כן והחכם משיבו כי אדם המראה עצמו שאינו רוצה להשיב, ומסיעו לדבר אחר, אין לו עליו תערומת כלל, ואפילו היה שואל אדם גדול. אחרי שרבונה לא השיב לשאלתו של רבב, ידענה הגמרה בעצמה ביישוב שאלתו. בטעם המאי, אכן מה טעם החילוק? בין בהמה משותפת לישראל ונוכרי שמותרת בשחיטה ביום טוב לבין שלמי נדרים ונדבות שאסורים בהקרבה. משיבה הגמרא, בהמה חציה של נוכרי וחציה של ישראל מותר לשוחטה ביום טוב, אף שהשחיטה מועילה גם לחלקו של הנוכרי משום. ואי אפשר לאכול כזית בשר מהבהמה בלא שחיטה, ולכן יש צורך לשחוט את כל הבהמה עבור חלקו של הישראל להכשירו לאכילה, ואין כאן תוספת טרחה עבור הנוכרי. וכיוון שעיקר שחיטתו היא עבור ישראל, כי רק עבורו מותרת השחיטה, וחלקו של הנוכרי מוכשר ממילא על ידי כך, הרי זה מותר. אבל נדרים ונדבות, אף שכלפי חלק הבעלים והכהנים קיים היתר של מלאכת אוכל נפש ויש להתיר את השחיטה עבור חלק זה, מכל מקום אסור לשוחטן ביום טוב משום דכהנים כי כזכו, משולחן גבוה כזכו, שחייתם של הכהנים באכילת החזה והשוק של השלמים וכן שחיית הבעלים בשאר הבשר, משולחן גבוה, אי הזכייה, משולחנו של מקום כמו עבד הנוטל דבר מבית אדונו ונמצא שכל השחיטה יבור גבוה והכהנים והבעלים נוטלים משולחן גבוה ולכן אסורה הקרבתם ביום טוב. דהיינו שעיקר השחיטה אינה עבור אכילת הכהנים והבעלים אלא עבור אכילת גבוה, ואכילת הכהנים והבעלים באה אגב אכילת גבוה ותפילה היא לו, ונמצאת שחיטת הנדרים והנדבות שלא לצורך אכילה, אבל בבהמת שותפות השחיטה היא לצורך חלקו של ישראל, ונמצא שעיקר השחיטה היא לצורך אכילה המותרת במלאכה. אילו אבני מילואים מבאר על פי דברי רי בתוספות במסכת שבת בדף כ"ד עמוד ב', שסברת הגמרא היא שמאחר ובשעת השחיטה הקורבן עדיין שייך לגבוה, ורק לאחר מכן זוכים הכהנים והבעלים בחלקם, לכן חשובה השחיטה עבור גבוה ולא עבורם. אבל מה שהשחיטה היא לצורך גבוה אינה סיבה לאסור את השחיטה, מאחר ובפועל יש בשחיטה צורך גם עבור הישראל. ולפי זה גם בטעם היתר שחיטת בהמת שותפות עם נוכרי, אין צורך לומר שהוא משום שעיקר השחיטה עבור ישראל. אלא די בכך שיש לישראל צורך אוכל נפש בשחיטה כדי להתירה. מביאה הגמרא ממרה נוספת השייכת לדין שחיטת בהמת שותפות עם נוכרי ביום טוב. אמר רב חסדא, בהמה חציה של נוכרי וחציה של ישראל מותר לשוחטה ביום טוב, משום חלקו של ישראל, אף שהשחיטה היא גם בחלקו של הנוכרי, ואין יותר לעשות מלאכת אוכל נפש עבור הנוכרי, כי כאמור יש מיעוט בפסוק לכם ולא לנוכרים, כנזכר בגמרא לאל בדף חף עמוד ב'. וטעם הדבר משום די אי אפשר לאכול כזית בשר מהבהמה בלא שחיטה, ולכך יש צורך לשחוט את כל הבהמה עבור חלקו של הישראל להכשירו לאכילה, ואין כאן תוספת טרחה עבור הנוכרי, וכיוון שעיקר השחיטה עבור ישראל הרי היא מותרת, וכפי שנתבאר בגמרא לאל. אבל עיסה, בצק, שהיא חציה של נוכרי וחציה של ישראל, אסור לאפותה ביום טוב, כי האפייה נעשית גם בחלקו של הנוכרי, ואין לומר שהאפייה היא רק עבור חלקו של ישראל, וחלקו של הנוכרי נאפה, אגב חלקו של הישראל. דה אפשר לי למפלגה בלישה, שרי יש אפשרות בידו לחלק את העיסה לשניים בזמן הלישה, ולאפות רק את החלק של הישראל, ולכן כשאופה הכל יחד, הרי הוא מוסיף תרחה יתרה באפייה עבור הנוכרי. ואין להתיר את אפיית חלק הנוכרי משום סברתו של רבי שמעון בן אלעזר, כאמור לאל בדף י"ז עמוד א', שמותר למלות את התנור פת, אף שאינו צריך אלא כיכר אחד, משום שמילוי התנור משביח את הפת. אי אפשר להתיר מחמת זה, שכן לא התיר רבי שמעון בן אלעזר, אלא כשכל העיסה היא של ישראל, שיש מקום להחשיב את כל האפייה לצורכו, משום שיכול לאכול מאיזה חלק שירצה, ובאופן זה הותרה האפייה כולה משום שבח הפת. אבל לא כאשר חציה של הנוכרי שלא הותר לתרוח בשל נוכרי בשביל להשביח את הפת. כך תוספות בדיבור המתחיל, עיסה בתירוצו הראשון. והאיסור באפייה אינו משום שכל כיכר צריכה אפייה לעצמה, אלא אפילו אם מופה מכל העיסה, כיכר אחד אסור משום שמוסיף תורח באפייה עבור הנוכרי. שכן מבואר בדברי המאירי והשיטה מקובצת שאף על אישה אסורה, אף שמדובר באופן שלש עיסה אחת מחלקו ומחלק הנוכרי יחדיו. ומוסיף הפני יהושע שרב חסדא נקט לשון איסור על האפייה ולא על הלישה, בכדי לחדש שאפילו אפייה אסורה אף שבה יש סברה להתיר, משום שמילוי התנור משביח את הפת. וכל שכן לישה. שואלת הגמרא על רב חסדא ממשנה, מי טיב הקשה רב חנה בר חנילאי לרב חסדא שנינו במשנה במסכת חלה פרק א' משנה ח'. איסת כלבים, זו איסה שמערבים בה הרבה מורסן, הקליפה העליונה יוצאת מהחיטה הכתושה במכתשת, וראויה היא למאכל כלבים. בזמן שלא מעורב במורסן כל כך, ואף ערועי נוכלין ממנה, הרי כמאכל אדם וחייבת בחלה. כלומר, בדין איסת כלבים יש חילוק, שאם לא מעורב במורסן כל כך והרועי מוכלים ממנה, יש בה שם לחם. לעניין הדינים המוזכרים במשנה הוא כפי שהתבהר. אבל אם מעורב בה הרבה מורסן באופן שהרועים לא אוכלים ממנה, אין לה שם לחם לגבי כל הדינים הללו כמבואר בסיפה של המשנה הזו. והגמרא כאן מביאה רק את הרשע של המשנה במסכת חלה, השייכת לסוגייתנו. מצוות עשה להפריש תרומה מן העיסה לכהן, שנאמר ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה, וראשית זו אין לה שיעור מן התורה ומדרבנן שיעורה אחד מארבעה ועשרים מן העיסה, והנחתום העושה למכור בשוק, מפריש אחד משמונה וארבעים. ואף שאין חיוב חלה אלא בלחם, שכן נאמר בעניין חיוב חלה באוכלכם מלחם הארץ, ואין חשיבות לחם אלא מאכל אדם, עיסה זו הועיל וראויה לרועים, הרי היא קרויה לחם. אז אם כן, עיסת כלבים בזמן שלא מעורב במורסן כל כך, וגם הרועים אוכלים ממנה, הרי כמאכל אדם וחייבת בחלה, ומערבים בה עירובי חצירות, שלמה תיקן שיהיה אסור להוציא בשבת מהבתים שהם רשות של כל יחיד ויחיד אל החצר שהבתים פתוחים לה, שהיא רשות לכולם עד שיערבו. והעירוב הוא שבערב שבת נותנים כולם פת באחד הבתים, ועל ידי כך מערבים את כל הרשויות להיחשב כרשות אחת, ומעכשיו רשאים הם להוציא מהבתים לחצרות, ומשתתפים בשיתופי מבואות. דין המבוי ביחס לחצרות הוא כדין החצר ביחס לבתים, שהבתים פתוחים לחצר והחצרות פתוחות למבוי, ולאחר שכל חצר עשתה לעצמה עירובי חצרות, יש צורך גם שיערבו כל החצרות יחד כדי שיוכלו להוציא מהחצרות שהם רשות של כל בני החצר וחצר, אל המבוי שהוא רשות לכל בני החצרות, ועירוב זה קרוי שיתוף מבואות. ואף ששיתוף מבואות אינו נעשה דווקא בפת, מכל מקום טעון אוכל הראוי לאכילת אדם, לכן משמיע לנו התנא שבאופן שהרועים אוכלים מהעיסה הזו, הרי ראויה לאכילה ומשתתפים בשיתופי מבואות. ומברכין עליה המוציא ומזמנים עליה בברכת המזון, כשאכלו שלושה כאחד שיש עליהם להזדמן יחד ולהצטרף בברכה בלשון רבים, כגון נברך, כאמור במסכת ברכות דף ממה עמוד א', ונאפת ביום טוב משום חלק הרועים, ואדם יוצא בידי חובתו בפסח בליל יום טוב ראשון, שיש בו חיוב אכילת מצה, שנאמר בערב תאכלו מצות. אבל בשאר הימים של פסח אין חיוב לאכול מצה, שכן אם רוצה לאכול שאר דברים בלא לחם הרשות בידו. ומבאר רב חנה את קושייתו מהמשנה על רב חסדא, והמי מדוע עיסת הכלבים נאפת ביום טוב, והרי לא הותרה מלאכת אוכל נפש עבור כלבים, ואם היא נאפת משום חלק הרועים, האפשר לי למפלגה בלישה, הרי יש אפשרות לחלק את העיסה בזמן הלישה ולאפות רק את חלק הרועים לבדו, כשם שבעיסה משותפת לישראל ונוכרי, אמר רב חסדא שאין יותר לאפות את כולה ביום טוב, מאחר ואפשר לחלק את העיסה ולאפות את חלקו של הישראל לבדו. תרץ את הגמרא, שי נעיסת כלבים, שונה עיסת כלבים מעיסה משותפת לישראל ונוכרי, שכן עיסת כלבים הראויה לרועים היא ראויה כולה לרועים. הואיל ואפשר לפייסן בנבלה, אפשר לפייס את הכלבים בנבלה ולא לאכילה מן העיסה. ונמצא על ידי כך שכל העיסה תעמוד לאכילת הרועים, שאין כן בעיסה משותפת לישראל ונוכרי, שבהכרח צריך לתת לנוכרי את חלקו, נמצא שאפיית חלק העיסה זה לצורך נוכרי וזה אסור. סברה הגמרא עכשיו, שאף שאין לפנינו נבילה לתת לכלבים ועומד לתת לה מן העיסה הזו, מכל מקום די בכך שיש אפשרות שכל העיסה תאכל לרועים בשביל שתחשב האפייה כולה לצורך הרועים. לסברה הזו קוראים אויל, כלומר אויל ויש אפשרות שיהיה צורך אוכל נפש במלאכה, הרי אנו דנים כבר עכשיו שהמלאכה היא לצורך אוכל נפש, אף שאפשרות זו עדיין לא קיימת לפנינו, ועל כך מקשה הגמרא, שלא ניתן ליישב כך בדעת רב חסדא, מאחר ומצינו שרב חסדא חולק על סברת אויל. מקשה הגמרא, ומאית לי לרב חסדא אויל, וכי יש לו לרב חסדא את הסברה של אויל, שנוכל ליישב את שיטתו ולומר שיתר אפיית עיסת כלבים זה משום אויל, ואפשר לפייסן בנבילה? והיתמר הרי נאמר בבית המדרש, האופה מיום טוב לחול, כלומר שאופה אחר שכבר סיים את סעודת יום טוב, וממילא אפייתו אינה אלא לצורך חול. ואין כוונתו של רשי שהיא מפה לצורך חול קודם סעודתו אינו עובר בלב לדעת רב חיסדא, אלא כיוון שמחלוקתם לעניין מלכות, אי אפשר להלקותו, אלא אם כן ידוע לעדים שאופה לצורך חול, כי אם לא ידוע הדבר הרי זו התראת ספק שלא לוקים עליה, לכן פירש רשי שאופה אחר הסעודה, שאז ברור הדבר שאפייה לצורך חול, כך מסביר הצלח בדברי רשי. רב חיסדא אמר לוקה משום לא תעשה מלאכה אמור ביום טוב. ואיסור זה נאמר בשביעי של פסח שהוא יום טוב, וכמו כן אף בשאר ימים טובים. נאמר לב על עשיית מלאכה בכל אחד מהם. ורבא אמר אינו לוקה משום איסור מלאכה ביום טוב. והתפרש בטעם המחלוקת שרב חיסדא אמר לוקה משום שלא אמרינן אויל. ואם מכללי אורחים חזילי, אנחנו לא אומרים שאויל ואם הזדמנו לאורחים הרי אפייה ראויה לו לצורך יום טוב כדי להאכיל את האורחים. השתנה מלכך גם עכשיו שלא נזדמנו לאורחים, הרי זה נחשב שאפייה חזילי. ראויה לו ביום טוב, שכן די בכך שיש אפשרות שאפייה תהיה לצורך יום טוב, אף שהאפשרות עדיין לא קיימת לפנינו. ורב חיסדא סובר שלא אומרים כן, אלא מאחר ועכשיו אין האפייה ראויה לו ליום טוב, הרי אסורה ולוקים עליה. ורבא אמר אינו לוקה משום דאמרינן אויל. אנחנו אומרים אויל, ואם הזדמנו לאורחים תהיה אפיית צורך יום טוב. גם עכשיו שעדיין לא הזדמנו לאורחים, האפייה חשובה לצורך יום טוב ומותרת מן התורה. ותוסות בדיבור המתחיל אויל מוסיפים שדווקא כשיש שעות ביום קודם חשיכה שיבואו אורחים ויוכלו, אבל אם אין שעות לא שייך לומר אויל. ורבא מודה שלוקה. ממחלוקת זו מתבהר שרב חיסדא אינו סובר את סברת אויל להחשיב שהמלאכה נעשית לצורך יום טוב, אם כן, אף לא ניתן ליישב לשיטתו שאתר אפיית טיסת הכלבים ומשום מועיל וניתן לפייס את הכלבים בנבלה. תרץ את הגמרא אלא לא תימה, לא תאמר לפרש שאתירה המשנה לאפות טיסת כלבים או איל ואפשר לפייסם בנבלה. במקום האיסה אפשר לתת להם לאכול נבלה, אלא תפרש שהמשנה מדברת כגון דאיטלי נבלה. יש לו נבלה תחת ידו, דוודאי אפשר לפייסן בנבלה. ותהיה כל האיסה ראויה למאכל הרועים ולכן מותר לאפותה ביום טוב. שכיוון שהנבלה לפניו ובידו לתת ממנה לכלבים והאיסה תאכל כולה לידי הרועים, הרי זה עדיף מסברת תועיל שנאמרה במקום שהדבר תלוי במציאות שאינה בידו, כגון שעדיין אין אורחים ורק יכולים לבוא. ומטעם זה גם מותרת האפייה לכתחילה, אף שגם רבה הסובר שאומרים אויל אינו מתיר מלאכה לכתחילה משום אויל. ולפי זה מותרת האפייה אף שדעתו להכיל את הפת לכלבים. מביאה הגמרא את שיטת רבונה שחולק על רב חיסדא בדין אפיית טיסה של ישראל ונוכרי. באו מיני שאלו בני הישיבה מרבונה, אני בני בגה, אלו היהודים בני הכפרים, דרמו עליי וקמחא דבני חילה, שהמלכות הטילה עליהם לאפות ולבשל עבור אנשי מלחמתם, הנוכרים והקמח של המלכות. מהו לאפותה ביום טוב? האם אפייה זו מותרת ביום טוב או לא? אמר להו, הישיב להם רבונה, חזינה יש לראות, היא יאבי לי ריפתה לינוקה ולא קפדי. אם בני הכפרים נותנים פת לתינוק, ממה שאופים ואנשי המלחמה אינם מקפידים על כך, נמצא שאפייה זו יש בה צורך. אוכל נפש של ישראל ומותרת, ואף שרק פת אחת היא לצורך ישראל ויתר הכיכרות לצורך נוכרי. מכל מקום אין לאסור אף אחת מהם משום דקול חדה וחדה, כל אחת ואחת מהכיכרות, חזיה לעינוקה ושרי, ראויה להינתן לתינוק ישראל, ויש לומר על כל כיכר וכיכר שנעשית לצורך ישראל, ולכן מותר לאפות את כל הכיכרות. ויתר זהו משום הסברה של אויל, שכל כיכר שעסוק בו יש אפשרות שיהיה של התינוק. שואלים הראשונים, הרי גם לרבא הסובר שכן אומרים את הסברה של אויל, מכל מקום אסור הדבר לכתחילה, ואם כן מדוע מתיר רבונה אפילו לכתחילה? כתבו הרועה והריטב"א שכאן משום שהוא שט הדחק התירו גם לכתחילה. ואילו המאירי כתב שדווקא במקום שאין לו צורך במלאכה, כגון שכבר אכל, לא אומרים אויל לכתחילה, אבל כאן שהוא צורך אכילת התינוק, אף לכתחילה מתירים משום הסברה של אויל. ואילו, ואם לא ניתן לתת מתוך הנאפה אפילו פת אחת לתינוק ישראל, ומאחר ואנשי המלחמה מקפידים על כך, אסור לאפות לצורכם ביום טוב, שהרי מעתה התורה לכם ולא לנוכרים. ומתבאר שרבונה חולק על רב חיסדא וסובר שאין איסור לאפות ביום טוב איסה משותפת לישראל ונוכרי, מאחר וכל חלק וחלק מהנאפה יכול להיות של ישראל, ואילו רב חיסדא אסר משום שניתן לחלקה את האיסה ולאפות את חלק הישראל לבדו. מקשה הגמרא על רבונה מברייתא. והתניא הרי שנינו בברייתא מופיע בתוספתא של מסכת ביצה, מעשה בשמעון התימני, ממקום ששמו תימנת, וכן מצינו בשמשון הגיבור שנשא אישה ממקום ששמו תימנת. והיעבץ כותב שייתכן שגורסים שמעון התימני, אז אם כן שנינו בברייתא מעשה בשמעון התימני, שלא באמש בין הארבעים של יום טוב, לבית המדרש, למחרת בשחרית מצאו רב יהודה בן בבא, אמר לו מפני מה לא באת האמש לבית המדרש, אמר לו שמעון התימני, בלשת חיל גדול של גדודי נוחים שמחפשים ובולשים לשלול שלל, באה לעירנו וביקשה לחטוף את רכוש כל העיר. אבל לא היה בכך חשש פיקוח נפש, כי במקום פיקוח נפש ודאי שמותר לחלל יום טוב. ושחטנו להם עגל ובישלנו אותו והחלנום ופתרנום לשלום. אמר לו רבי יהודה בן בבא, תמה אני עליכם, אם לא יצא, אם לא עבד שכרכם שנזכרתם בממון שלא שללו מכם, בהפסדכם בשביל הפסד העונש שתיענשו על חילול יום טוב, כלומר, כנגד רווח הממון שנסתכרתם על ידי שפטרתם אותם לשלום בדרך הזו, תפסידו בעונש שתיענשו על החילול יום טוב שהיה בדבר, ואם כן לא הרווחתם במעשיכם כלום. שהרי אמרה תורה בספר שמות, פרק י' ב' פסוק ת' ז', אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, ויש ללמוד מהמילה לכם, שלא הותרה מלאכת אוכל נפש אלא לכם ולא לעובדי כוכבים, ונמצא שבבישול לצורך הנוחים עברתם על איסור מלאכה ביום טוב. אבל בשחיטה לא היה איסור לפי הבנת המקשה עכשיו, כי הרי ראוי הוא לישראל, ואי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, וממילא מותרת השחיטה, כפי שביארה הגמרא לעיל, כך מסביר הפני יהושע. עכשיו מבארת הגמרא את הקושיה על רבונה, ולשיטת רבונה, המים, מדוע רבי יהודה בן בבא אמר שאסור היה להם לבשל את העגל לצורך בלשת הגויים, ואחז זה למי חלמיני, והרי העגל ראוי לאכילת ישראל, שהרי ודאי הבלשת לא הייתה מקפידה שיקחו מהעגל גם לישראל, מאחר שהעגל היה משל ישראל. אלא רואים שגם אם הישראל יכול ליהנות מהמלאכה, היא אסורה, ולא כדברי רבונה שהתיר לבני הכפרים לאפות עבור הגויים, אם אפשר לתת לתינוק הישראלי פת אחת. מתרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, אין מכאן קושיה על רבונה, משום שעגל טריפה הווי. העגל שבני עירו של שמעון התימני שחטו לבלשת הגויים הייתה טריפה, ואסור לאכילת ישראל אלא לנוכרים, ולכן תמה רבי יהודה בן בבא, משום שעשו בו מלאכה אף שאינו ראוי לאכילת ישראל. כלומר, קודם השחיטה נודע שהוא טריפה, שכן אם לא נודע אלא לאחר השחיטה, איך אמר לו שעבר איסור, וכי השוחט בהמה ביום טוב ונמצא טריפה עבר איסור? מקשה הגמרא על תירוצו של רב יוסף, אם כן מדוע עשה רבי יהודה בן בבא, ואחזי לכלבים, והרי ראוי העגל הזה להכילו לכלבים, וסוברת עכשיו הגמרא שמותר לישראל לעשות מלאכה ביום טוב, גם לצורך הבעלי חיים שלו, אף שאסור לצורך נוכרים. מתרץ את הגמרא תנאי, יש מחלוקת תנאים בדבר, ורבי יהודה בן בבא סובר, כשיטת רבי יוסי הגלילי האוסר מלאכת אוכל נפש לצורך כלבים. דתניא, שנינו בברייתא נאמר בהתר מלאכת אוכל נפש ביום טוב, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. ממשמע שנאמר ממשמעות לשון הפסוק שנאמר, אך אשר יאכל לכל נפש שומע אני אפילו נפש בהמה במשמע. בכלל משמעות היתר מלאכה לצורך אוכל נפש, שכן מצינו בתורה, שאף בבהמה נאמר לשון נפש, כעניין שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק חי, ומכה נפש בהמה ישלמנה. כדי להוציא מכלל המשמעות הזו, שמותר להכין אוכל גם עבור הבהמה ביום טוב, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרו יעשה לכם, כדי לדרוש לכם ולא לכלבים. ולאו דווקא כלבים אלא עדין כל בהמה, ונקת בהמה בלשון כלב, שבהמה בגמטריה כלב. וכן זה כותבים התוספות במסכת בבא בתרא, בדף ח' עמוד א', בביור הכתוב נותן לבהמה לחמה, שבהמה היינו כלב, כך מסביר הילקוט המאירי. רבי עקיבא אומר לעולם אפילו נפש בהמה במשמע במשמעות היתר של עשיית מלאכה לצורך אוכל נפש, שכן אף נפש בהמה קרויה נפש, ואין למעטה מהמילה לכם שבפסוק. אלא אם כן מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו לכם? מבאר רבי עקיבא שכתוב ממעט בכך שההיתר של עשיית מלאכה ביום טוב הוא לכם, ולא לצורך עובדי כוכבים. רבי יוסי הגלילי למודה לרבי עקיבא שממעטים גם עובדי כוכבים שאסור לעשות עבורה מלאכה, אבל לא מהפסוק הזה, אלא מהמילה לכם האמורה בפסוק, עצרת תהיה לכם. ורבי עקיבא סובר כי שיטת רבי יהודה לקמן בדף כוח עמוד ב', שמהמילה לכם האמור בפסוק שם, הוא מרבה מכשירי אוכל נפש. שואלת הברייתא על דברי רבי עקיבא, מה ראית לרבות את הכלבים במשמעות לשון נפש ולהוציא את עובדי כוכבים מהמילה לכם, למה לא לומר להפך, לרבות נוכרים ממשמעות המילה נפש ולמעט כלבים מהמילה לכם? משיבה הברייתא שסברתו של רבי עקיבא היא, מרבה אני את הכלבים להיתר עשיית מלאכה עבורם לפי שמזונותן עליך, שמוטל עליך לזונם, ומוציא אני ממעט את עובדי כוכבים מהיתר מלאכה בעבורם לפי שהן מזונותן עליך, שהן מוטל עליך לזונם. שואלת הגמרא ממעשה הנהוג ביום טוב, איך הוא מתיישב עם שיטת רבי יוסי הגלילי. אמר לאבאי לרבי יוסף, אמר אבאי תלמידו של רבי יוסף לרבו, ולשיטת רבי יוסי הגלילי, דאמר לכם ולא לכלבים, ולכן הוא אוסר לעשות מלאכה לצורך מאכל בהמה, יש לשאול, אני סופלי לחיבתה, אלו גרעיני התמרים העומדים למאכל בהמה, אולם כמות שהן אינם ראויים לה, אלא על ידי הדחק, איך ישדין עליו ביום טוב? איך אנו משליחים אותם לפני הבהמות ביום טוב, שכן מאחר שאינם ראויים די הצורך לבהמה, אלא על ידי תיקון גדול הכרוך בעשיית מלאכה, ולרבי יוסי הגלילי נאסרה מלאכה עבור בהמה ביום טוב, נמצא שהם מוקצה ואין לטלטלם. אמר להישיב רבי יוסף לאביי, הועיל וחזו וראויים גרעינים אלו להסקה ביום טוב, וכיוון שהם ראויים לאדם אינם מוקצה. שאל אביי את רבי יוסף תנח ביבישתה, אכן מיושב הדבר בגרעינים יבישים שאינם ראויים להסקה, אבל ברטיבתה בגרעינים לחים שאינם ראויים להסקה, מה איקה למאמר? איך נבאר זאת? אמר לרב יוסף לאביי, אף הלכים חזו להסק גדול, ראויים הם להסק של מדורה גדולה, שהאש הגדולה מייבשת אותם ונעשים על ידי כך ראויים להתלקחות ומסייעים בהסקה. ממשיך אביי ושואל, תנח מיושב הדבר ביום טוב שהוא תר בו ההסק, אבל בשבת שאסור להסיק, מה יקל למאמר, איך נבאר את זה שאנו מטלטלים גרעינים אלו לבהמות? השיב לו רב יוסף, בשבת מטלטלין להו, אנחנו מטלטלים את הגרעינים לצורך הבהמות, אגב ריפתה, אגב פת, מניחים כיכר עליהם ומטלטלים הכל יחד, שטלטולם נעשה אגב הכיכר המותר בטלטול. ואין איסור בדבר משום ביזיון הפת שמשתמש בו לצורך טלטול הגרעינים כדי שמואל, כדברי שמואל דאמר, שמואל עושה אדם כל צורכו בפת, בין שימוש ובין לפוררה ולתנה בתבשיל, ואין בכך משום ביזיון ובלבד שלא תימאס ותופסד על ידי כך. והגמרה נוקטת שהוא מטלטל אגב פת, למרות שכמו כן יכול לטלטלם אגב השולחן וכדומה. כדי לחדש ההלכה כדברי שמואל, שניתן לעשות את כל צורכו בפת. לאל בדף חפה לפעמוד א', התיר רב אונה לאפות לצורך נוחרים באופן שיש באפייה הזו גם צורך ישראל, שכן כל חלק וחלק מהמאפה ניתן לקחתו לצורך ישראל. כעת מביאה הגמרה שיטה חולקת וסוברת שאין לאפות לצורך נוחרי כלל, אף שיש באפייה הזו צורך ישראל. אומרת הגמרא, ופליגה דרב יהושע בן לוי, רב הונה שהתיר לאי לאפות לבני החיל נוחרים ביום טוב, חולק על רב יהושע בן לוי, דאמר רב יהושע בן לוי, מזמנין את הנוחרי בשבת לסעודה, ואין מזמנין את הנוחרי ביום טוב לסעודה, משום גזירה השמה ירבה לבשל ולאפות ביום טוב בשבילו, בשביל הנוחרי יותר מכדי הנצרך עבור עצמו, ואסור משום לכם ולא לעובדי כוכבים, וחולק בכך על רב הונה, שכן לדעת רב הונה אין איסור להרבות באפייה עבור נוחרי, כיוון שעל כל חלק וחלק מהתפשיל ומהמאפה, יש צד שמה יוכל הישראל. מביאה הגמרא שיטה חולקת על רבי יהושע בן לוי בדין זימון נוכרי בשבת. אומרת הגמרא, רב אחא בר יעקב אמר, אפילו בשבת נמי גם כן לא יזמן את הנוכרי לסעודה משום שיעורי כוסות, משום שארית היין שהנוכרי שרה בהם את פיתו, שאינם ראויים לשתייה והם מוקצה, שכל דבר שאינו ראוי לשימוש או לאכילה הרי הוא מוקצה ואסור בטלטול, והוא נקרא מוקצה מחמת גופו, והשמש מטלטל את הכוס עם השיעורים להצניע אותה, ונכשל בכך בטלטול מוקצה, כיוון שהכוס היא מוקצה משום בסיס לדבר האסור. אחד מאופני המוקצה האסורים בטלטול בשבת הוא בסיס לדבר האסור. עניינו הוא דבר היתר המשמש מושב ומקום למוקצה, ונעשה על ידי כך מוקצה ואסור בטלטול כדין המוקצה שעליו, ויש בזה תנאים רבים באיזה אופן נאסר משום בסיס לדבר האסור. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שאתה חושש לטלטול שיערי הכוסות משום מוקצה, שיערי הכוסות דידן שלנו נמי גם כן מוקצה הם, שכן מחמת מאיסותם אינם ראויים, וכיצד אנחנו מטלטלים אותם? תרצת הגמרא, דידן חזו לתרנגולין, שיערי הכוסות שלנו ראויים להינתן לתרנגולים ולכן אינם מוקצה, שכל מאכל הראוי לבעלי חיים המצויים, או שאינם מצויים אבל מגדלם בביתו, אף שאינו ראוי לאדם אינו מוקצה. כאמור בשולחן ערוך אור החיים, סימן ש"ח סעיף כ"ט. מקשה הגמרא, דידעו נמי חזו לתרנגולים שיערי היין של הנוכרים גם ראויים להינתן לתרנגולים, ומדוע אתה חושש בהם למוקצה? מתרצת הגמרא, דידהו שיערי הכוסות של הנוכרים איסורי הנאה נינו. הם איסורי הנאה משום יין נסך. יין שנתנסך לעבודה זרה אסור בהנאה מן התורה, וסתם יין של אקום שאין ידוע אם נתנסך או לא, הרי הוא אסור בהנאה מדי רבנן, וכן יין של ישראל שנגע בו אקום, הרי הוא אסור בהנאה כדין סתם יינם, שמה נסחו לעבודה זרה במחשבתו. ונגיעת הפה היא אחד מאופני הנגיעה שאוסר בה האקום את היין בהנאה. לפיכך כששותה אקום מן היין, הרי הוא אוסרו בהנאה משום נגיעתו בו בפיו בשעת השתייה, ולכן שיערי שתייתו אסורים בהנאה. כאמור בשולחן ערוך יורד היה סימן קכ"ד, סעיף י"א. ואסור לתנם לפני התרנגולים, ולכך הם מוקצה. לאחר שמסיקה הגמרא ששיעורי הכוסות הם מוקצה, דנה הגמרא שבכל זאת יש להתיר את טלטולם. שואלת הגמרא, ולטלטלינו אגב קסה, יהיה מותר לטלטל את שיעורי הכוסות אגב הכוס שבו הם נתונים, שמאחר שאין להם כל חשיבות, הרי הם בטלים לכוס וחשובים כמי שאינם, וממילא אין הכוס חשובה כבסיס להם, שתאסר בטלטול מדין בסיס לדבר האסור. כלומר, בסיס לדבר האסור עניינו שדבר היתר שיש עליו הוא בתוכו מוקצה, הרי הוא משמש לו למקום, ובכך הוא תפל ובטל למוקצה ומקבל את דינו. כגון כיס שיש בו מעות, המעות הם העיקר, והכיס משמש להם למקום ותפל להם, ולכן יש לכיס דין מוקצה כדין המעות, אבל כאשר המוקצה הוא דבר פחות מאוד שאין לו כל חשיבות, אין ראוי לומר שהכלי בטל אליו, אלא אדרבה, המוקצה עצמו בטל הכלי, ואין לו כל חשיבות כלפיו, וממילא כשמטלטל הכלי, אם הוא הרי זה חשוב טלטול הכלי, ולא טלטול המוקצה. כך מסבירים התוספות במסכת שבת דף ממ"ז עמוד א', מי לא אמר רבה אם לא אמר רבה במסכת שבת, בדף ממ"ז עמוד א', מטלטלים בשבת, קנונה אגב, קיטמי, מותר לטלטל כלי שנותנים בו גחלים שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, אחד מאופני המוקצה זה כלי המשמש למלאכה אסורה בשבת, כגון קנונה שהוא כלי המשמש להעברת גחלים ואסור לטלטלו, מלבד לצורך גופו, היינו שימוש בכלי באופן המותר בשבת, אף שאין הכלי עומד לשימוש הזה או לצורך מקומו, היינו שצריך להשתמש במקום בו מונח הכלי. אז מותר לטלטל כלי שנותנים בו גחלים, שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, אגב האיפר שבתוכו, שהוכן מבעוד יום לחסות בורוק או צועה. והרי זה טלטול לצורך גופו שהותר בכלי שמלאכתו לאיסור. ומטלטל את הקנונה בשביל להשתמש באיפר לכיסוי, אף על גב, דהי כעלי שיש בתוך הקנונה שברי יעצים שאינם ראויים ומוקצים הם. ואינם מוסרים את הטלטול משום שעקב פחיתותם בתהילים הם לגבי האיפר שיש בו שימוש. והרי זה חשוב טלטול של האיפר ולא של שברי העצים המוקצים, וכמו כן, כאן התבטלו שיעורי הכוס, אגב הכוס, שהם בתוכה ולא יאסרו בטלטול. תרץ את הגמרא, הטעם שם בקנונה שברי העצים בתהילים לגבי האיפר, משום שהמוקצה שלהם אינו חמור כל כך. דלב איסורי הנאה נינו, אינם אסורים בהנאה אלא רק אינם ראויים, אבל אחה, כאן בשיעורי היין, אינם יותר מוקצים משום דאיסורי הנאה נינו, מחמת שיש עליהם דין יהי נסך, ולכך אינם בתהילים לכוס ואסור לטלטלם. מוסיפה הגמרא לדון להתיר את טלטול שערי הכוסות על אף שהם מוקצה. אמר לי רבחה מדיפתה לרבינה ויש להקשות להבי שיהיו שערי הכוסות כגרף של ראי, כלי חרס שמטילים בו צועה, שאף שהוא מוקצה מחמת מיוס, התירו חכמים כאמור לקמן דף למדבב עמוד ב' לטלטלו בשבת ולפנותו להשפה משום כבודו, ואם כן אף שערי כוסות האלו שהם מאוסים יהיה מותר להוציאם לחוץ מן הטעם הזה. אמר לי ישיב רבינה וכי עושים גרף של ראי לכתחילה וכי מותר להביא לכתחילה דבר מאוס לפנינו כדי שנטלטלנו על ידי היתר הזה? הרי לא התירו את הטלטול אלא כשהגרף כבר נמצא לפנינו, ולא לעשות לכתחילה שיהיה דבר מאוס. היינו על ידי שנביא את המיוס לפנינו, שנלך למקום שיש בו דבר מיוס כדי שימאס עלינו ונטלטל אותו. ולפיכך אין להזמין נוכרי בשבת, כי בזימונו הוא מביא לביתו גרף של ראי בכך שישייר הנוכרי מכוסו. מכאן מוכרח שאיסור עשיית גרף של ראי לכתחילה אינו דווקא באופן שכוונתו בהבאת הגרף של ראי בשביל לטלטלו ולהוציאו, אלא אפילו אם רק ייגרם טלטול של הגרף מחמת מעשיו. כי הרי כאן אין כוונתו בזימון הנוכרי לצורך טלטול והוצאת שיעורי הכוסות, אלא ממילא נגרם הדבר על ידי ביאת הנוכרי, ואף על פי כן נאסר הזימון משום כך. כך מסביר המגן אברהם בסימן שין ח' סיף קטן סמך ב' באור החיים. מביאה הגמרא את הכרעת ההלכה בדין זימון נוכרי כרבי יהושע בן לוי. עד ברי רבה למר שמואל, אינאיגו רבה למר שמואל ותהיה לימו במבואות העיר, ודרש לו מזמנים את הנוכרי בשבת ואין לחשוש השמה שיתלטל את שיעורי הכוסות שהם מוקצה, שאין זה חשוב טלטול, משום ששיערי הכוס אינם חשובים כלום ובתהילים לגבי הכוס. וכדברי הגמרא לאל שדמתה דין השיעורים לשברי עיצים. וזה שדחתה הגמרא ואמרה שהשיעורים חמורים יותר משום שמסורי הנאה, זה דיחוי באלמה ואין ההלכה כך. כך אומר השיטה המקובצת. ואין מזמנים את הנוכרי ביום טוב גזירה שמא ירבה בשבילו בתפשיל ויעבור על איסור בישול ביום טוב. מביאה הגמרא הנהגת המוראים באירוח נוכרי בסעודת יום טוב, ממנה יש ללמוד מהו האופן המותר. מרי מר ומר זרוטרה, כי אב המיקלה לו נוכרי כשהזדמן נוכרי לביתם ביום טוב בלא שהזמינו אותו. אמרו לי, הם אמרו לנוכרי, איני חלך במאי דטרי חלן, מוטב, אם מסתפק אתה במה שטרחנו והכנו לעצמנו טוב, והיא לא, אם אינך מסתפק בכך דע, שתרחה יתרה, הדעת הדידך לא תרחינן, לא נתרח בהכנה נוספת עבורך. מכאן יש ללמוד שהאיסור הוא רק לזמן את הנוכרי, אבל אם הנוכרי בא מאליו, מותר להכילו ממה שכבר הכין לעצמו, ואין לחשוש שיהיה הרבה בשבילו. ולשיטת הרמב״ם, האמירה הזו לגוי אינה אלא לפייס את הנוכרי שלא ירע לו על כך, שאינו מבשל בשבילו. אבל אין חיוב לא אומרה. מוראי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את תלמוד תורתנו בדפים חף וחף א' במסכת ביצה עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מי שאמר הרי עליי עולה על מנת שיצא בה ידי חובת חגיגה, מדוע לא יצא ידי חגיגה בזה ובאיזה אופן יצא? פירושם של רשי והתוספות. שאלה שנייה, מניין לומדים שעולת חובה צריכה סמיכה? שאלה שלישית, האם שלמי חובה צריכים סמיכה ומניין זה נלמד? שאלה רביעית, האם עולת ראייה נחשבת קורבן שקבוע לו זמן ומדוע? שאלה חמישית, מניין הוכיח רבונה שאין נדרים ונדבות קרבים ביום טוב מדאורייתא? שאלה שישית, אם עבר ושחט נדרים ונדבות למאן דאמר שאינם קרבים ביום טוב, או אם עבר ושחט כבשי עצרת בשבת, האם יכול לזרוק את דמם כשנטמע הבשר והזריקה היא רק על מנת להקטיר את האימורים? שאלה שביעית, מה החילוק בין נדרים ונדבות שאין קריבים ביום טוב לבהמה שחציה של ישראל וחציה של נוכרי שמותר לשוחטה? שאלה שמינית, האם מותר לאפות עיסה שחציה של ישראל וחציה של נוכרי ומדוע? שאלה תשיעית, מה לומדים למעט מהמילה לכם בעניין מלאכה ביום טוב? השאלה האחרונה, לרבי יוסי הגלילי, כיצד אפשר לזרוק ביום טוב ובשבת גרעיני תמרים לבהמות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום יום שני, י' ד' בתשרי, תשפ"ג, תשפ"ב, ערב חג הסוכות, זמן שמחתנו, תשפ"ב, סיימנו ללמוד כמעט בסייעת הדשמיא ענקית את דפים חף וחף א' במסכת ביצה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום רביעי למחרת חג הסוכות, תזיין בתשרי א' דחול המועד סוכות תשפ"ב בחוץ לארץ, יום טוב שני של חג הסוכות, ושפזין די יצחק, ונלמד את דף חף ב' במסכת ביצה. השתבח שמו הגדול עד. קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו חג שמח. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. שזמן שמחתנו יהיה מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה ממקור הברכה, והרחמן יקים לנו את סוכת דוד הנופלת במהרה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.